עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, סחורה רבה יש לנו הערב, גם כדורגל, גם כדורסל. נפתח בקדם גביע העולם בבית מספר 5, בלרוס מול צ'כיה, אסטוניה מול ווילס, זה קורה ב-21:45. בית 7, לטביה, טורקיה, המשחקים הראשונים ישודרו בערוץ הקיבוץ, גם בספורט 5. גם בספורט אחת, פה לטביה מול טורקיה ב-5 פלוס, הולנד מול גיברלטר בספורט 5, נורווגיה מול מונטנגרו, ספורט סטארס, 5 סטארס, זה 59, בית 8, המשחקים, שלושת המשחקים האלה ב-21:45, בבית 8, קפריסין מול מלטה, ספורט 1 בשעה 7. קפריסין מלטה, ספורט 1 שעה 7. קרואטיה מול סלובקיה, 21:45, ספורט 1. סלובניה מול רוסיה, ספורט 3, גם כן 21:45. בית מספר 10, איסלנד מול ליכטנשטיין, זה בערוצי הקיבוץ. צפון מקדוניה, גרמניה, ספורט 4, רומניה, ארמניה, זה קורה ב-21:45 בספורט 2. יש לנו גם שני משחקים במחזור מספר 7, בליגה השנייה, בליגה הלאומית, המשחקים יהיו בשעה 7, בני יהודה, פועל כפר סבא, זה קורה בשעה 7 אמרנו, זה קרב של שתי היורדות, מחזור, גם כן מחזור שביעי, ובני ריינה, אדומים אשדוד, כדורסל, שניונת, רק נגיע לזה איכשהו, איפה זה היה לי פה? כן, הפועל חולון, מכבי ראשון לציון, 19:45, 19:45, ספורט 5, הפועל תל אביב, בני הרצליה, 8:30, 5 סטארס, זה במחזור הראשון של הליגה. אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
רציתי לשאול אותך באמת על איך התרשמת מהמשחק עם סקוטלנד, אבל בא לנו דברים חדשים, או שאתה רוצה דווקא להתמקד בהשפעות של המשחק הזה?
קודם כל, מה זה השפעות? חוסל הסיכוי שלנו לעלות, אני לא מחדש פה אף אחד, גם לא לפלייאוף. לא משנה שמפלייאוף גם לא היינו עולים, אבל...
פלייאוף זו הצלחה.
אגב, גם סקוטלנד לא תעלה. אבל שמע, אני לא מאשים פה אף אחד, לא את רוטנשטיינר, לא את השחקנים, גול בדקה ה-94, קורה במשחק חוץ, יכול לקרות, עזוב אותי מכל הקשקשנים, מצבים נייחים, ואנחנו, אין לנו אופי, ואין לנו כושר, ואין לנו... עזוב, הובלנו פעמיים, עשינו מה שצריך, זה קורה במשחקים כאלה, אנחנו לא נבחרת שמתאימה למונדיאל, ולא המשחק נגד סקוטלנד הביא אותי למסקנה הזו.
ליורו, אנחנו כן מתאימים.
גם ליורו, תשמע, ליורו זה טיפה יותר קל על הנייר.
רק על הנייר.
רק על הנייר, נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, ביורו יש 24 נבחרות או 32 נבחרות, אני כבר לא זוכר ברוב שכל פעם מגדילים, אז ומתוך 50 ומשהו, 59 מדינות באירופה, אז עוד אתה יודע, חצי, מה, פעם אחת לא נגיע ליורו, אולי נגיע ליורו. אבל אם ערן זהבי יפרוש מהנבחרת כמו שמדברים, לא נגיע ליורו.
תראה, מתי שהוא יפרוש, גם אם הוא לא ב-34, גם אם הוא לא יפרוש עכשיו, אז הוא יפרוש בעוד 4 שנים.
לא, אז לקמפיין הבא הוא צריך לפחות להישאר, כי הוא באמת לידר, באמת בתותח, שאני אפילו, אתה יודע, קשה לי להגיד את זה, כי אני לא סובל את השחקן הזה ברמה האישית, איך שהוא התנהג עם סרט הקפטן, אבל שחקן ענק, באמת, במאני טיים, מביא את הסחורה, אני יכול באופן אישי לא לסבול אותו, זה לא מעניין אף אחד מהמאזינים. אני רק אומר, אם הוא יישאר, יש לנו סיכוי.
כן, אורחים ומפיקים, שר פלסנר ועידן זנדני. אחרי על השידור ב-103 עידו כהן, ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר. אורחים בדיגיטל ג'וני דוב, מיכל גד קדוש ומאור רטה, אנחנו בכל המדיה. משודרים לייב גם בשידור חי, גם באפליקציית חמל בפיד ספורט. זנדני סחורה כבר? יפה, אנחנו מתחילים. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
זה מה שנקרא גוזלים, מתחילים לחזור הביתה. אחרי הפסק דין הקודם, שבאח לשמו, של אחמד עבד, שהניב כ3 מיליון שקלים מהפועל תל אביב, על הלנות שכר, כמה מקרים ועוד דברים.
מה
מתו
בזול,
תומר? חכה, גם ניסו שחט שם כמה לירות, והיום...
ויש עוד ניר לקס עוד.
אה?
ויש עוד גם ניר לקס, יש עוד כמה.
כן, כן, יש, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, אמר את זה פעם שופט בייזר, תחנות הצלק תוכנות לאט, אבל דק, אוקיי? כן. אז בסוף זה קורה, למרות שהם היו הולכים לערכה אחרת, והכסף היה אצלם, לא משנה, בקיצור, מאור בוזגלו גומר את הסאגה הזאת עם 1,300,000 שקלים, ומה שיוצא החוצה מהדיונים, אתה יודע,
זה
באמת...
בבוררות.
במה
זה? זה במסגרת הבוררות, ועדיין הוא שוקל אפילו לתבוע את הפועל בבית משפט אזרחי על הריסת קריירה, או משהו ברמות האלה.
כן, תביעת נזיקין.
על ארץ הקריירה שלו לכאורה. קודם כל, בעצם מתן הבוררות, מאור בוזגלו הכריז מראש שבמידה והוא יקבל את ה... זאת אומרת, ברגע שהוא יקבל את הבוררות, אז בעצם זה המשמעות היא שהוא מסיים את דרכו בכדורגל הישראלי. לא שהיו לו יותר מדי הצעות, והוא כבר מזמן פרשן ערוץ הספורט, אבל בגדול זה הכיוון. לגבי הפועל תל אביב, אני יכול להגיד לך ששמו פשוט כסף בצד. זאת אומרת, כל מה שאתם רואים כרגע זה לא עכשיו הולך להיות איזשהו דיזסטר מבחינת הפועל תל אביב, כי חלק מהתקציב שלה שתוקצב מראש לקחו בחשבון. אני חושב שאולי אחמד עבד 3 מיליון זה משהו שלא לקחו בחשבון, בטח לא סכומים כאלה, אבל כל היתר, שמה, אי אפשר לעבוד על כל העולם. זאת אומרת, יש פה אנשים עם חוזים שבברשצקי שהיה, וג'רפי, ואחמד עבד, ומאור בוזגלו, ונרקו ברפואה, וניסו אביטן, וניר לקס, ועוד טובים אחרים, כולם קבלו את הכסף שלהם.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול 2 מיליון. אני רוצה לשאול אותך שאלה שמטרידה אותי. אתה אומר שמו בצד, תראה, גם טבע, חברת טבע שמה בצד למקרה שתיגמר התביעה של המשככי כאבים בארצות הברית, שמו כבר 2 מיליארד בצד למקרה שיצטרכו
לשלם. את הכסף שלך הם שמו בצד, יוני.
רגע, גם את שלי, גם את שלי, בשביל זה אני בקיא בזה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, שמו בצד, איך הוא אוכף את זה? האם הבורר קבע מעבר ל1,300,000 תשלום, מועד?
כן, 28 באוקטובר, ברמת ה... עוד שבוע, עוד כמה זה, עוד חודש, לא פחות, עוד שבועיים.
כן.
משהו כמו עוד שבועיים. הם צריכים בעצם כבר לשלם לו את הכסף.
לא,
הם... הפועל תל אביב,
אתה יודע, כי אי אפשר לערער על החלטת בורר. ולכן זה עוד שבועיים.
לא יהיה פה אירוע, לא יהיה פה אירוע. אתה יודע מה, מאור בוזגלו גם צייץ, אני בטוח שבהפועל תל אביב אומרים, ניצחנו. הוא לא כזה טעה, זאת אומרת, אתה יודע, הוא טבע 2 מיליון, הוא קיבל 1,300,000, זאת אומרת, על פניו סכום נמוך יותר מהתביעה שלו, הוא טבע את זה גם על אובדן ההכנסה בעצם, על השכר שלו, וגם על הסיפור של השיקום והפציעות. אז הוא קיבל כאילו פחות, זה מה שנקרא, אני קורא לזה תמיד שיטת אלי תביב, אלי תביב שהיה חייב כסף, תמיד אמר בוא נלך לבוררות, לרוב זה היה פחות מהסכומים הנדרשים. כמו במקרה הזה, פלוס מינוס, אבל עוד פעם, ברור שהפועל תל אביב לא זכתה, וזה לא, זה פוגע לה בתדמית, זה פוגע לה בכסף, לא משהו שהוא, אתה יודע, נחמד למועדון כזה.
תגיד, מה...
יש להם, אגב, עוד, שנייה, יש להם עוד פסקי, עוד תביעות לבוררות שטרם התבררו, זאת אומרת, טרם ניתן בהם פסק דין.
נכון.
כך שזה, נכון. היו צריכים לשים חבילה בצד.
שמו חבילה בצד, שמו חבילה בצד, וחכה, זה עוד לפני כל הסיפור של אירופה, כמובן, כן? כל החובות...
לא, אבל אירופה לא קשור באמת כן. לבעלות הנוכחית, זה לא, לא הם, זאת אומרת, אם, אני לא יודע מה יקרה, מבחינת, כי בפיפה לא מחפשים בעלים, מועדון, נכון. אין כסף, יאללה, ליגה אחרונה.
נכון.
שמע רגע, לגבי התביעה שהוא מתכנן, תביעת נזיקין בבית משפט, על חיסול הקריירה שלו, אתה יודע, שחקן יכול לתבוע, אתה, לא שחקן, כל בן אדם יכול לתבוע כמה שהוא רוצה, אבל בכל תחום, בכל עניין, אם זה דיבה ואם זה נזיקין ואם זה רשלנות, אפשר לתבוע. פה במקרה הזה בוזגלו צריך להוכיח נזק, ולהוכיח נזק זה להוכיח שהיה לו הצעה ממועדון אחר. אני לא בטוח שהיה לו הצעה ממועדון אחר.
אני מסכים איתך לגמרי, אני גם אני לא רואה בזה איזשהו אפשרות לזכות ביותר מדי אם בכלל, כי כמו שאתה אומר, אני חושב שמאור בוזגלו התראיין לא אחת גם בתקופות של עוד לפני מתן פסק הבוררות, והוא אמר אפילו שהוא היה מוכן אפילו לשחק בליגה הלאומית וכאלה, והוא לא קיבל באמת הצעות, זאת אומרת.
אני לא יודע אם בליגה הלאומית הוא היה מרוויח מיליון שקל בשתי עונות, אני לא יודע אם הוא היה מרוויח, כי זה, הוא תובע מיליון, הוא רוצה לתבוע מיליון שקל. עכשיו אני אומר כזה דבר, ניצחת בתביעה הזאת, עכשיו ללכת ולהוכיח, הרי אתה במקום שלא נגרם לך נזק לקריירה, אתה במקום שיקפיץ לך את הקריירה, כי אחרי הפועל תל אביב, אני לא בטוח שהיה לו הצעות, כמו שאתה אומר, ואתה מכיר טיפה יותר טוב.
זאת אומרת, הוא בעצמו אמר שלא היו לו הצעות.
לא היו לו הצעות, אז אתה יודע, זה שהוא פרשן עכשיו בערוץ הספורט, זה סוג של, זה מינף לו. אותו כדורגלן סללה לו את הדרך להיות פרשן.
נכון. וגם לצורך הנה לסדרה שלהם לבוזגלו זה כל הזרמן.
עכשיו תגיד לי רגע עוד שאלה אחת, אני מבין שהתשלום הראשון זה תשלום כולו או שהוא צריך את זה, פיזרו להם את זה קצת?
להבנתי מחציתו צריך תוך ברמת העוד שבועיים כאילו לשלם את הכסף.
אבל אם ישירו את הכסף, אז ישירו את הכסף, אז מה משנה, זה מחציתו, רבעונו, שלישי?
לא, אתה יודע, יש עוד תביעות, אתה אומר.
צריך
לשלם לעוד אנשים.
אין פה ערעור או משהו כזה.
לא, אי אפשר לערער על החלטת בורר.
תאמין, זה כאילו כמה, לפני איזה חודש, היה לך את אחמד עבד.
כמה זמן לקח ההליך? שנתיים, נכון?
שנה וחצי, משהו כמו שנה וחצי. לא, 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 שנה ושלושה חודשים, משהו ברמה הזו.
זה הרבה,
הרבה מאוד. יותר מדי.
אתה יודע, דבר אחד אפשר כן להגיד לזכותו של מאור בוזגלו, שאת כל הטענות על חיסול הקריירה מצד הפועל תל אביב, הוא השמיע בבוררות. זה לא שהוא משמיע אותם אחרי שהוא ניצח.
זהו, זו שאלה באמת יוני ואחר, אולי יש יותר
מזה. אבל היו שם, אתה אומר...
מהתמלילים, רגע, שנייה, עקוף, מהתמלילים שיוצאים מהבוררות, מה שהוא אמר בזמן אמת, אתה יודע, זה אולי יכול להיות, אמרתי לכם שזה לא סוף המילה האחרונה שלי.
בסדר, אבל אני לא יודע אם בית המשפט יבוא ויגיד לך, בסופו של דבר, מאור, קיבלת את מה שמגיע לך מבחינת שכר, מבחינת שיקום, מבחינת פציעות, מבחינת, לא יודע, עוגמת נפש.
ותביא את המועדון שרצה לתת לך לשחק, ואז נעשה לך את החשבון, ואתה אומר שאין לו מועדון.
אבל אתם מתעלמים פה דבר אחד מתוך המרכיבים.
אנחנו לא מתעלמים, אנחנו מחכים שתלמד אותנו.
לא, לא, זה כתוב, אני לא מלמד, אני בסך הכל קורא. הקטע של הטיפול הרפואי, שעליו שהוא נפצע במועדון, הם התעלמו בכלל מאותו פצוע, עזוב שיזרקו אותו שהוא פצוע, שיש פה חוקי עבודה עדיין בקטרי לבקה שלנו, פצוע וגם לא מימנו את הטיפול הרפואי. בזה,
אבל זה הוא קיבל את המיליון 300,
גם הוא קיבל, אבל זה, הוא קיבל 680 אלף שקל על הדבר הזה.
אז אני,
על הדבר הזה הוא קיבל,
אומר,
זה,
אוקיי,
זה כתוב בפסק.
אז, רגע, הוא יכול היה, כמו שאומר, לקחת הלוואות וכל הדברים ולממן את הטיפול. מה קורה כאשר ספורטאי, כדורגלן או כל דבר אחר, בליגה נמוכה יותר, שאין לו את האמצעים, הטיפולים האלה הם לא זולים. אוקיי?
אז דיברנו על זה קוף, אתה זוכר שראינו אותו, והוא אמר, אם לא היה לי זה, אז אני היום הייתי אומלס.
לא רק אומלס, לא רק אומלס, גם נכה. עזוב אומלס, אומלס יהיה כן, אבל גם נכה. אתה הבין, פה גופי הספורט צריכים לתת את הדעת. על הקטע הזה, זאת אומרת, יש שחקנים שלא מסתכרים, אני יודע מה, 10,000 דולר או 10,000 יורו בחודש נטו, אלא מסתכרים 2,000. הם לא יכולים לממן טיפול אם שנתיים לא משלמים להם.
לא.
זה הקטע.
צודק.
וזה לא משהו שאתה יכול להפיל, אתה יודע.
אבל הוא קיבל את מלוא הפיצוי, על מה
שהעברות שלו.
אני אומר, אבל...
אתה אומר, שחקן אחר לא יכול לקחת את העברות.
אחרים אולי לא הכסף לממן את זה.
כן.
בסדר.
אז מישהו צריך לחשוב על זה, אתה יודע, אין פה הרי ארגון שחקנים,
אתה רוצה דרך הפסק בוררות הזה ללמד את כל העולם סדרי דין?
לא, ממש לא סדרי דין, יוני, אני מדבר איתך על דבר אחר, אם היה פה ארגון שחקנים נורמלי, אתה הבין, זה לא קורה, קודם כל מטפלים בשחקן בפצוע.
אבל למה הוא רצה להקים ארגון שחקנים ולא הצליח?
מי זה?
אתה זוכרים שהרי הוא רצה, נעשה ארגון שחקנים, אלטרנטיבי.
אין פה בחייך, איך אתה יכול להקים פה משהו?
לא יכולים.
טוב, בוא נעזוב את זה, יהיה לנו
הרבה. מאור בוזגלו לימד לקח את הפועל תל אביב,
גם אחמד עבד.
אתה יודע כמה לימדו את הלקח, יוני? בשנים האחרונות.
בסדר, אתה יודע. מאור בוזגלו
זה רק עוד אחד.
בסוף, בסוף, זה, בסוף
יוני, שכחת כבר את השנים של בית ברנר?
בסוף זה עובד, שאתה משלם מהכיס, זה עובד.
שכחת את השנים של בית ברנר?
טוב, זה...
שמה זה מאות מיליונים לימדו אותם לקח.
סנצי לא זוכר את זה.
סנצי לא
זוכר. רק הסקנים.
איך קוראו לו? קוב, תזכיר לי.
מי, לגלמן? לא, זה היה אלי כהן, אבל היה גרשון גלמן.
לא, אלי כהן נפק, אבל למי?
היו הרבה, האחרון היה גרשון גלמן, הוא עד היום אגב, מזכיר ההסתדרות במרחב תל אביב, אם אין זוכר נכון את התואר.
זה הגדרות.
כן.
הגדרות של התקופה שלך.
היו שם מסעדות מתחת סוף הדרך, ברנר אחד, ברנר שתיים.
זה חידוש, מזכיר ההסתדרות במרחב תל אביב.
ככה זה נקרא.
נכון, אני אומר, מרחבים זה בא מהמשטרה, עכשיו יש מרחבים, אין מחוז.
מחוז תל אביב, לא?
אולי מחוז, אולי מרחב.
יש מחוז
יש כמה מרחבים באיזה דן.
ברור, בארץ יש כמה מרחבים.
אבל בסדר, אבל הם לומדים. בוא נעבור לביתר ירושלים. משחקים עם הפועל תל אביב ביום שני הבא. שם איבדו את הבלם שנפצע במשחק הנבחרת שלו, משחק נבחרת של ונצואלה. זה מכה. כי בסך הכל, אתה יודע, הוא יעדר בין 3-6, הבנתי. או 3-4 חודשים, וזה חלק משמעותי מהליגה.
עוד מכה.
זה בדיוק, זה עוד מכה. זה עוד מכה, אני יכול לך שנגד הפועל תל אביב, הוא מן הסתם לא ישחק, מחיאס, וגם אורל דגני עדיין לא קשיר, גם הוא לא ישחק. זגר אגב יחזור, אבל זה חד משמעית מכה, כי להפועל תל אביב כמעט ואין בלמים, יש את חוג'י הצעיר, וכאלה, וקריאף ש... שגיע, אתה יודע, עם כל מה שקשה, עם כל האמירות שלו לקראת המשחק הזה לבלומפילד, ובית ירושלים נמצאת בבעיה קשה מאוד והברמה המקצועית, אם בטעות היא מסידה אותם להפול, היא מסידה גם להפול תל אביב, בוא נגיד שהמעמד של קומה נהיה כבר בבעיה קשה.
ביתר ירושלים,
לקומה זה לא עניין של מעמד, אם הוא רוצה יכול לעזוב היום, עזוב, הם יותר יחזבו אותו מאשר הוא אותם.
זה נכון.
בקיצור, ביתר ירושלים, תקן אותי אם אני טועה, המטרה היחידה של העונה הזו היא להישאר בליגה ולחתוך את התקציב בחצי.
הם לא יכולים לחתוך
את התקציב. ולנסות למכור את המועדון.
כן? מה זה לא יכולים לחתוך?
איך הם, מי? הם
נסו להיפטר משחקנים, לקצץ שכר.
הם לא יורידו להם אגורה, לירה סורית תפוקה.
מה?
הם לא יורידו, וביתר ירושלים בנתה על דבר אחד, ואולי זה הדבר היחיד שעוד יכול לעזור לה, אם משה חוגג, מסיר את ההתראות בפני כל ארגון הלה פמיליה, כל אנשי ארגון הלה פמיליה, את כל ההתראות וכל הקביעות וכל הדברים האלה. נכון לעכשיו, למרות שפנו למשה חוגג בנושא הזה, הוא לא מוכן. ואני אומר שאם הוא היה מוכן לעשות דבר כזה,
חס וחלילה, שלא יעיז, אתה יודע, זה עניין פה.
אז אני אומר, אתה יודע, יוני, לפעמים אתה נמצא במציאות שאתה אומר, תשמע, אני צריך לנסות לראות מה קורה. אז אתה אומר מצד אחד באגו ובהתנהגות והכל שלא יעיז.
לא באגו, זה מלחמה עקרונית, זה לא רק אגו. בוא,
אז אני אומר, ביתר ירושלים מנקה.
ריבונו של עולם, ארגון לא, מה זה, ארגון טרור מנהלים את המדינה? ארגון, זה לא ארגון טרור, זה ארגון קיצוני, שלא יכולים לתת לו לנהל קבוצת כדורגל. אתה יודע מה? חוגג עושה עבודה לכולם. עושה גם למי שיבוא אחריו עבודה. סופו של דבר...
חוגג עושה עבודה, הכל טוב ויפה, בשורה התחתונה, אם לא יוספו התביעות, אז לא יגיע קהל, ואין כסף לביתר ירושלים.
מה שיקרה, הדבר טוב שיקרה זה למכור את המועדון, חוץ מזה...
לא, זה לא נכון שלא יגיע קהל, תקשיב, זה לא נכון, אני אומר לך, אל תעודד את הארגון הזה.
יוני, הגיעו 3,200 מועדים...
אז בסדר, אבל לאט לאט, אז בסדר, אז עכשיו יש איזה מחאה...
מה זה לאט, זה ביתר ירושלים?
בוא, אבל זה גם הקבוצה נראית על הפנים, זה לא קשור לארגון. זה לא קשור לסנקציות שהאוהדים נוקטים נגדם, סנצי. ביתר ירושלים, רוב האוהדים של ביתר ירושלים, יש לי עשרות חברים, אוהדי ביתר ירושלים.
והם הולכים למשחקים?
הם לא קיצוניים, חלקם הולכים, חלקם לא, נכון, אני אומר, מחרימים וכאלה.
יוני, אתה יודע למה מחרימים? כדי שמשחקי הבית של ביתר ירושלים לא תרווח מזה כסף. זאת אומרת, נגד הפועל תל אביב אתה תראה הרבה קהל. בדרבי ירושלמי ראית 15,000 רק אוהדי ביתר ירושלים. אוהדי בית ירושלים זה הנכס היחיד שעוד נשאר בבית ירושלים, אז סבבה, צריך להיות ראש בראש, ולהיות, כמו שאתה אומר, עם עקרונות והכל, זה בסדר, אבל מצד שני, אין חכה. עכשיו, ברגע שהיה חוגג והולך עם העיקרון שלו, אבל הוא היה צריך להביא את הכסף מהבית, אז זה היה בסדר, כי זה, אתה אומר, וואלה, הוא קיבל החלטה, הוא יביא יותר כסף. כאן כרגע אין מי שיביא את הכסף. זאת אומרת, או שאתה מתחיל לוותר על העניינים האלה, או שאתה בא ואומר, וואלה, תשמע, אין, תמות נפשים פלישתים. זה כרגע הכיוון.
אני חושב, תקשיב, אני לא יודע אם הוא שוקל, רק משפט אחד, אם הוא שוקל בכלל למשוך את כל התביעות.
כרגע הוא לא שוקל, אני יכול להגיד לך.
אז אני חושב שהוא עושה טוב, וגם אם זה יעלה לו ביוקר ולא יבוא קהל, אני חושב שהוא עושה טוב לביתר ירושלים כמועדון, לא כזה בטוטל. בסוף הרוב מנצח, והרוב של אוהדי ביתר ירושלים הוא רוב מצוין.
הוא יודע שהרוב הזה, בגלל הרוב הזה,
הרבה קבוצות בליגה היו רוצים את הרוב הזה של ביתר.
יוני, בגלל הרוב הזה חוגג עזב. בואו, בואו, זה... הרוב הזה לא מגיע ולא יכול לשלוט ולא יכול להתנהג.
רבותיי.
בצורה אחרת, הוא
הבנתי.
זה מים ביד, כלום בינתיים לא קורה. מכבי נתניה תארח את מכבי תל אביב. אני רואה שמצפים ל-10,000 צופים. איך מכבי תל אביב מגיע למשחק הזה? קודם כל, מה קורה עם נחמיאס? הוא פצוע?
נחמיאס על פניו לא קשיר, שוחרר.
כן.
אבל אתה יודע, כחלק ממה שקורה בנבחרת ישראל, שאני לא יודע מה הולך שם, שיעשו בדק בית. שמזמינים את אחת המן חמיד אתמול ב-8 בערב, והיום הוא מגיע, והם רואים שהוא עם ברך נפוחה, אז גם הוא משוחרר. ואתה יודע, אם זה היה עם
לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה לדבר עכשיו על הנבחרת, אני מדבר על נחמיאס.
לא, אני רק נגעתי בנקודה הזו של נחמיאס.
אבל תגיד לי רק, מה, אני מבין שאמרו לו שאם הוא יופיע במשחקיה של מכבי תל אביב, יראו את זה בעין לא יפה, כל אחד...
מה, פתאום, עזוב את השטויות, עזוב את הספינים, נו.
דיברו איתו בכלל?
תגיד, מה, הוא לא יכול להחלים בשלושה ימים? מה, לא יודע?
מבחינתי הוא יכול להחלים גם בשלוש שעות.
נכון, מה זה השטויות?
אנחנו אתמול יום, אתמול הוא שוחרר בעצם. נכון, הוא שוחרר מהנבחרת היום הראשון. לצורך העניין יש לו עד יום שבת המשחק עם מכבי נתניה. מה, הוא לא יכול להחליט? אני, למרות שאני חושב שמכבי תל אביב תהיה יותר זהירה, לגביו, עזוב את הקטע של משום סנקציות, אף אחד לא יהיה בסנקציות, והכל שטויות. מכבי תל אביב יש לה צוות רפואי, שיכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, עם כל הכבוד, בואו תהיו זהירים, חכה עוד שבוע, ניתן לו לחזור, עם כל הכבוד למכבי נתניה ובנילה.
אתה יודע, פעם, אמר לי מאמן גדול שקוראים לו שלמה שרף,
כן.
את המשפט הבא, שחקן שעושה עליי הצגה כמאמן נבחרת, ואני יודע שזה הצגה, ואני רואה שהוא משחק כמה ימים אחרי זה בקבוצה שלו, ורץ 90 דקות, אני לא אומר לו כלום, הוא פשוט לא קיים יותר מבחינתי. אז לא צריך להעביר מסר, אם הוא ישחק, אנחנו נכנס, נראה את זה בעין לא יפה, שיחליט המאמן, סוברני להחליט.
אני אומר לך קודם כל שאין מסר כזה, ובטח נזכיר לך לגמרי, והיו כמה שחקנים ששנינו מכירים, שכאבו להם השיניים, וזה טוטוטמוזים וכאלה שקבלו להם השיניים, ויום אחרי הם התאמנו, והם יותר לא זומנו. אז בסדר, כל אחד יש את השיקולים שלו. אני אגב לא חושב שעידן נחמיאס עשה איזושהי הצגה או משהו מכוונת, או מוכוון לעשות איזושהי הצגה.
ממש לא, יש לי בשורה טובה בשבילכם. מי לא רוצה לשחק בנבחרת? מי לא רוצה לשחק בנבחרת? תראה לי שחקן אחד שלא רוצה.
יש לי בשורה טובה בשבילכם, 16-5 לנבחרת ישראל, בנות, כדור מים עד גיל 20.
גם בנות וגם כדור מים.
תקשיב, אתמול פירקו את סרביה, והיום את ארגנטינה, ואת פירו שארגנטינה פירקה אותה נפרק גם. כל הכבוד לבנות. זה 4 דקות לסיום, זה עוד יכול למה שנקרא להשתנות, זה עוד יכול לגדול הפעם.
אימפריה.
כן, אימפריה. צאנץ, תודה.
תודה לכם.
שי אליאס, פרקליטו של מאור בוזגלו, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, קופמן ויונתן.
הסתיימה, יש פסק דין, הסתיימה התביעה, הכל טוב ויפה. אתם הוצאתם הודעה שאתם מברכים על פסק הדין. הקריירה של מאור נהרסה, אנחנו שומעים שהוא שוקל גם תביעה אזרחית נגד המועדון שלא במסגרת המוסדות המשפטיים של ההתאחדות. מה הולך לקרות עם זה?
קודם כל הרגשות הם מעורבים, כי כמו שאמרת, מצד אחד באמת זכינו בפסק בורות, וכמעט כל הארכיבי תביעה שטבענו התקבלו, וגם הבורר קבע שהוא מוצא שמאור צודק בכל הטענות שלו. אבל העובדה שהוא למעשה בזה סיים את הקריירה שלו, וככה זה נראה, זה תחושה מאוד עצובה ותחושה של החמצה. לא ככה הוא חשב שהוא יסיים את הקריירה המקצועית שלו. אבל הנזק הזה, הנזק הוא נזק אדיר, רק אני אסיים את התשובה, הנזק הוא נזק אדיר, זאת אומרת, אני לא מכיר הרבה מקרים שבהם שחקן נפצע בקבוצה, בתקופה שהוא בהחלמה ושיקום מהפציעה שעובר במסגרת משחק דרבי בקבוצה, אנחנו מפסיקים לשלם לו שכר, מפסיקים לתת לו את הרכב, לוקחים לו את הרכב, מפסיקים את תשלומי דמי השכירות לבית, וגם נותנים לו לשלם בעצמו עבור כל השיקום, ועוד מתנגדים לזה שהוא יחזור לאימונים ומשחקים.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תענה לי בכנות. אחרי שהוא החלים, ואחרי שהוא רצה לחזור לאימונים, ואחרי ואחרי ואחרי, הייתה לו הצעה?
לא, לא הגענו למצב כזה. ההצעה שלנו הייתה, התביעה שלנו הייתה לאכיפת הסכם. אנחנו באנו ואמרנו דבר מאוד פשוט. מאור בריא, מאור קשיר לשחק כדורגל. אין שום פציעה שמונעת ממנו. הצירפנו גם חוות דעת של רופאים. והעידו רופאים בתיק הזה, שהוא היה קשיר ובריא לחזור לשחק כדורגל.
והם לא רצו אותו.
והשיקול שמנע ממנו הוא שיקול כלכלי בלבד.
בסדר.
טענה פועל תל אביב.
אבל זה...
ובגלל התחייבות שלהם מול האוצר, הם לא יכולים להחזיר אותו.
שי, בוא, עכשיו אתה לא...
שי.
שי, אתה לא בבוררות עכשיו. תן לנו לשאול שאלות כדי שזה יהיה הדיאלוג ולא... זהו, שנבין מה קורה. הרי בסופו של... בסופו של יום, אני שואל אותך שאלה שהיא מאוד ברורה. הרי על כל מה שעכשיו הילנת ובצדק, הוא קיבל פיצוי של 1,300,000 שקל על זה שהוא מימן, ועל זה שלא עיכבו לו מזכורות, ועל זה כל מה שביקשתם, 2,000,000, הוא קיבל סכום מאוד יפה, 1,300,000, אני לא יודע אם זה מספק אתכם או לא, אבל מהתגובה שלכם הבנתי שכן. השאלה הגדולה היא שברגע שהוא היה בריא, וברגע שהוא היה מוכן לחזור לשחק כדורגל מעבר להפועל תל אביב, שהחליט משיקולים כלכליים, כמו שאתה אומר, לא לקבל אותו חזרה, האם הייתה לו הצעה?
לא הייתה הצעה, כי השיח היה על זה שהוא חוזר לשחק בקבוצה.
אבל הם לא רוצים אותו, זה זכותם.
שנייה, תקשיב.
ברגע שאומרים לך שאתה לא רוצה, אתה בחזרה על המדף, יש פה נשק...
אתה לא הופך את זה למונולוג.
Okay.
אני אנסה לענות לך, תן לי שנייה.
בבקשה, בבקשה, סליחה.
אם אני לא אצליח לענות בפעם השנייה, אז אני אנסה פעם שלישית.
סליחה, בבקשה.
השיח היה כזה, אנחנו באנו ואמרנו להפועל תל אביב, תשמעו, הוא בריא, הוא רוצה לחזור לשחק. הם לא באו ואמרו ישר לא. הם אחרי זה אמרו לו, זאת אומרת, הבורא חייב אותם במסגרת הסדר דיוני שהיה אז, להחזיר אותו לימונים ומשחקים, למרות שהם לא כל כך התלבו מההחלטה הזאת. וזה היה בהסכמה עם העורך דין שלהם בזמנו ש... לדעתי עשה עבודה מצוינת והסכים לשתף פעולה בעניין הזה. אבל כשהגענו לחודש ינואר, שבו היה צריך להמשיך ולהאריך את התקופה הזאת, הם לא הסכימו. עכשיו, איזה קבוצה תיקח שחקן? לא היו הצעות, קודם כל השאלה שלך לא היו הצעות משום קבוצה. ואיזה קבוצה תיקח שחקן שכותבים שהוא פצוע, שכותבים שהוא לא קשיר, שהוא לא מתאמן, אפרופו כדור מים, הם מתאמנות בטח כל יום נגד פירו וארגנטינה. הוא לא מתאמן, הוא לא משחק. ואז יבואו קבוצות ויציעו לקבל אותו לקבוצה, שום קבוצה לא הייתה מעוניינת בו.
תראה.
היו ניסיונות, זה לא שהוא לא ניסה להקטיב,
שי.
זה הוא ניסה. הוא ניסה לפנות לקבוצות, זה לא כל כך הצליח.
שי, תראה, קודם כל, בואו, אתה יודע, אל תוציא מהקונטקסט הכללי את העובדה שבחמש שנים האחרונות מאור בוזגלו קרא כל גיד בגוף שלו.
אבל הוא לא קרא את זה, אבל הוא לא קרא את זה בספונג'ה.
אני לא אמרתי, אני אמרתי שבכל מיני, בכל מיני הזדמנויות, בכמה וכמה קבוצות, הוא נפצע. עכשיו, אני לא אומר שמאור בוזג לא יוכל לקבל הצעה. אני רק לא מבין דבר אחד. הרי הפיצוי שקיבלתם הוא על מה? על זה שהוא לא שיחק בהפועל תל אביב, על זה שהוא עשה את הטיפולים מכיסו. על זה, על מה אתם מוצאים עכשיו פיצוי? אתה הרי צריך להוכיח נזק. איזה נזק יש להם? הוא לא קיבל עבודה.
השחקן הזה, אז תן לי לענות לך, השחקן הזה מאור בוזגלו, שחקן טלט מוכשר. עם הפציעות שהוא עבר, הוא תמיד הוכיח פה חוסן מקצועי וגם מנטלי. והוא חזר, ואני יכול להגיד לך שיש הרבה שחקנים בליגת העל שגם סובלים מפציעות כאלה ואחרות וממשיכים לשחק. יודעים לעבוד עם המצב הזה ולהתקדם קדימה. עבר בדיקות רפואיות לפני שקיבלו אותו. קבעו שהוא קשיר מקצועית לשחק ושיחק. היה שחקן פעיל בקבוצה, שחקן טוב, תראה את כל האתרים שהוא לקח כל השנים, לא צריך לפרט לכם מי זה מאור בוזגלו.
כוכב על, אין ויכוח על זה.
שנייה רגע, אבל בנקודה מסוימת, אף קבוצה לא רצתה אותו. וזו עובדתית, שהם אחרי שהפועל תל אביב עשתה לו את מה שהיא עשתה, היא גמרה לו את הקריירה. עכשיו, אתה רוצה להגיד לי, ואתה מתעסק יונתן בספורט, שהוא לא יכל לתרום עוד 3 שנים בליגת העל לפחות?
שי, אני חייב לשאול אותך משהו, אני שומע אותך, אני חייב לשאול אותך משהו, אני לא משפטן ואין לי מושג. אפשר לתבוע בתביעת בוררות גם פיצוי על אוגמה, על סיום קריירה ודברים כאלה?
אם תגיד עוד פעם אוגמה, אני אענה לך. תגיד עוד פעם אוגמה.
אוגמה. אני חייתי מאוגמה הרבה שנים.
אוגמה. אפשר להתבוע פה, קיבלנו גם פיצוי על נזק, זה נקרא פיצוי על נזק לא ממוני.
נכון.
זה שבהם קבוצה מונעת משחקן למעשה,
כן.
לשחק שחקן פעיל בקבוצה, או להתאמן באופן סדיר עם הקבוצה, או כל מקרים שבהם זה נכנס לקטגוריה של עוגמת נפש, כתוצאה מהתנהלות מסוימת של צד שמפר הסכם, אז יש על זה פיתוי. בבוררות בעבר לא היו נותנים, ואתה צודק בשאלה שלך. בשנה האחרונה כבר יש מגמה שכן מכירים בזה, ומאור קיבל על זה 85,000 שקל.
שי.
כן.
שי, אתה הרי משפטן מעולה ומנוסה ועובדה.
סביר, אז... סביר, אני בסדר.
כן, כן, סביר, סביר פלוס. אבל אני... אתה יודע, כמו בכל תביעה, כמו בתביעת דיבה, כמו בתביעת רשלנות, כמו בתביעת מכל סוג שהוא, אתה צריך להוכיח שנגרם לך נזק. אתה תוכל להוכיח שנגרם למאור בוזגלו עם בגלל ההתנהגות של הפועל תל אביב נזק? יש לזה אלטרנטיבה? מישהו הציע לו, בוא תשחק אצלנו במיליון שקל, ב-500,000 שקל, ב-200,000 שקל, מישהו הציע לו? אתה אומר לי שלא, אתה לא תוכל להוכיח את זה. אני בכן, זה נראה לי...
אני יכול, היום הדרך שלי יותר קלה. מי שקורא את פסק הבוררות, רואה שכבר הבורר קבע ממצאים מובדתיים די סופיים לגבי ההתנהלות של הפועל תל אביב. והוא גם מתייחס לזה שהוא לא מבין שגם כשהשחקן הסכים לחזור להתאמן, אפילו בלי כסף, הוא אמר שהבורר יקבע כמה שיקבע בסוף. אני אחזור עד אחרה אחרת. הוא הסכים לחזור לפעילות, הוא לא מבין הבורר למה הפועל תל אביב לא הסכימה להשיב אותו. ועל הנזק המקצועי הוא מתייחס לזה בפסק הבוררות. היום אני כבר אחרי פסק בורר הזה, יותר קל לי להוכיח את הנזק הזה. כמובן שיש עוד כלים ראייתיים שאני יכול להשתמש בהם, כמו חוות דעת מקצועיות שכל מיני... גורמים בתחום הספורט שיסכימו לדעתי לתת חוות דעת.
אין שום בעיה.
אין ספק שהוא עוד 3 שנים, תראה, לכל בן אדם שמבין, כל אידיוט ב-A, שמבין קצת בספורט, יודע שמאור בוזגלו, אם לא ההתעללות הזו וההתאמרות שהוא עבר בפועל תל אביב, יכל לתרון לפחות עוד 3 שנים, לפחות.
אני לא יודע אם 3, אני לא יודע אם 3, אבל היה יכול לתת עוד עונה אחת בטח.
היה לו מקום בליגת העל, בואו נסכים לפחות לעוד עונה. נסכים על עוד עונה.
על הכיפק.
אני חושב שאתה לא
ככה,
אני חושב
שאתה
איך לצאת
מכאן. שי, מתי מחליטים ללכת או לא? זה לא צריך פה יום לימודים ארוך. היה לכם שנה ומשהו להתכונן.
להתכונן למה? כרגע עוד לא קיבלנו את הכסף.
לא, אני אומר להתכונן לתביעה הבאה.
מתי נזיקין?
אנחנו, על זה דיברנו עד עכשיו. אני אומר, אנחנו עושים הערכת מצב ועובדים על זה.
אתה אומר, שיביאו את המיליון שלוש, שיביאו את המיליון. שי, אתה אומר שיביאו את המיליון 300, שיהיה מה לשלם אגרה לתביעת נזיקין.
כן. לא, זה גם...
יונתן, אתה לא פרייר בכלל, יונתן.
לא, אבל אני שמעתי שהכסף סגור, כאילו, מחכה, צבוע כבר. אז אין בעיה.
כן, או בבקרה.
כן.
זה מה שאנחנו
יודעים. יפה. ואם לא, יהיו קצת פרטיות, אנחנו חיים מזה. שי אליאס.
ההבדל כאן זה שיש לנו ערבויות אישיות. על הכסף הזה, של הבעלים של הפועל.
כן.
מתיקים אחרים.
אבל זה גם כן תביעות ועניינים, ועד שמביאים, ועד שפה.
לא, ערבות אישית, אתה לא צריך תביעות, אתה מפעיל
אותה. אתה יכול לחלט אותה עכשיו, או שרק אחרי תביעה?
בתאריך שקבע הבורר.
אני צריך להגיע לזה מולם. אני דווקא מכיר אותם כאנשים מוגנים.
הבנתי.
בהקשר הזה, ואני מניח שאם יש פסק בוררות שהם חייב אותם לשלם באופן אישי, משלם.
על הכיפק. עורך הדין שי אליאס, המון תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
בריאות, שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז נגמרה קייטנה בקייטנת הסתיו במכבי חיפה, 3 ימים מנוחה, כולם חוזרים, קודם כל ברכות לקפטן נטל אבי, אני למד שהוא התחתן במוצאי שבת, והוא ינוח עוד יום.
התחתן למוצא שבת, ובעצם זה היה 3 ימים של חתונה, כי האורחים הגיעו לבית מלון באזור ים המלח מדבר יהודה, והיו שם שישי, שבת, ראשון, אז הוא קיבל עוד יום מנוחה, ומחר הוא יחזור ללימונים.
טוב, אני מבין ששלמה, שלקחי ההתנהגות הפרועה של הספסל של מכבי חיפה, אני לא מדבר גם על ההתנהגות הפרועה של רוני לוי עם הקבוצה שלו, עם הפועל באר שבע והצוות שלו וכל מה שהוא איתי. עזוב, רוני לוי לא מעניין, אתה כתב של מכבי חיפה. אני מבין שיאנקל'ה שחר מאוד 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 לא אהב את זה. ואפילו...
חושב שאף אחד במערכת לא אוהב את זה.
לא, לא, אבל אף אחד זה לא מעניין במערכת. מעניין רק
אין את הבשחר. לא, במערכת היום יש גם
את במערכת הזאת, שלמה, אתה יודע
כמוני.
שלמה, אתה יודע כמוני. אין מערכת, יש קבוצה
ויאנקלה
שחר, זהו. כל השאר זה לא נחשבים בעיניי, לא כי הם לא קובעים בחדרי חדרים ומייעצים ליאנקלה, כי מי שמחליט בסוף זה יאנקלה שחר. יאנקלה שחר רתח מזעם, ממה שאני יודע, על ההתנהגות של הספסל של מכבי חיפה, ולכן החליטו החלטה שמהיום והלאה לא מתעסקים יותר ביריבה, ולא מתעסקים בהתנהגות של מאמן כזה או אחר, ולא בשופטים. השאלה, כמה זה...
השאלה אם זה יושם בפועל, אבל זה נכון מה שאתה אומר, מכבי חיפה הבהירו, החליטו, הודיעו, גם לצוות המקצועי, גם לכולם, שאין מה להתעסק, ותשים לב, גם מבחינה תקשורתית, מכבי חיפה הנמיכה מאוד מהר לעבוד בנוגע ללופס, והודיעו לא משנה לנו מה... מה הטובה יחליט אם להעמיד אותו לדין או לא, שביום המשחק זה נשמע קצת אחרת. אז כן, מכבי חיפה החליטה לא להתעסק, ומכבי חיפה מאוד, תומר ינקלה, אני יכול להגיד לך שכל גם, שוב, כל ההנהלה, כולל אוזי, כולל אור שחר, לא אהבו את זה שמכבי חיפה, בעיקר לא אהבו את זה שמכבי חיפה הייתה לחוצה, ולא הבינו ממה הייתה לחוצה, ממה היא נגררה ללחץ הזה של
הפועל. מובילים 1-0, בעשרה שחקנים ליריבה, והם נלחצו כמו, אתה יודע, אחראי אחד, באמת, אתה יודע, אני תמיד אומר, מבחן התוצאה, ואני לא חוזר במבחן התוצאה, מכבי חיפה כרגע עם 7 נקודות מ-15, מבחן התוצאה כרגע זה פחות מ-50%, אם אתה מתרגם את זה למבחן במתמטיקה, יש לו כרגע ציון 50, זה לא עובר, לא עובר בשום מצב, ולמה אני אומר לך...
הנקודות שהבאת מול מכבי תל אביב ובאר שבע.
נכון, ולמה אני אומר לך את כל הדבר הזה? שמכבי חיפה על המשחק הספציפי הזה יכולה לרשום מינוס 3 נקודות שרשומות נטו על ברק בחר, לא על אף אחד אחר, כמו שהוא הביא נקודות הוא גם לקח פה את הנקודות. השאלה מה הלאה?
אני חושב שזה ברור היה שגם ברק בחר וכמה ספסל זיווה היו צריכים להרגיע וזה לא קרה, אבל מכבי חיפה המשחק הזה לפחות ממה שמשדרים מאחוריהם, ומה הלאה, הלאה זה המשחק מול הפועל ירושלים, שמכבי חיפה מבינה שמכמוך
אין לה את הצילי ואין לה את אופרי ירד
בסדר, אבל שוב זה הפועל ירושלים ולא יהיה תירוצים, ומכמוך יודע שאם מכבי חיפה לא מתחת מול הפועל ירושלים זה כבר להיכנס לסיטואציה שהיא בעייתית ושל לחץ אדיר, גם התקשורת, גם הקהל, גם הכל מסביב. ונכון, אין את הטילי ואין את אופרי הרד, אבל אורי דן ייכנס להרכב, וככל הנראה דין דוד ישחק על הכנף ובן סער ישחק.
החתן גם ייכנס, נכון?
מי?
החתן הטרי.
לא בהרכב.
לא בהרכב. והאוסטרלי?
הוא לא יהיה בהרכב. האוסטרלי ינסה להתאמן, כי הוא יתאמן בעיקר בצד, ינסה להתאמן בימים הקרובים, מעריכים שהוא כן יוכל להיות בסגל, ואם יבינו שהוא יהיה קשיר, אז הוא דווקא כן.
קופמן, אתה זוכר את קוונקה עם הקלנועית?
בטח.
האוסטרלי של מכבי חיפה, לדעתי...
אבל תשמע, הוא נפצע באיזה משחק של הנבחרת, נדמה לי. לא, 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 הוא נפצע, סטריין, הוא נפצע באיזה משחק...
באימון של הנבחרת.
הוא נפצע באימון נבחרת של אוסטרלי.
מה זה משנה איפה הוא נפצע? גם קוונקה נפצע באימון של באר שבע, והיה על קלנועית, שנה שלמה.
כן, אבל עכשיו תהיה את הבלם של ביתר, אותו סיפור, אתה מבין? נבחרת ונצואלה.
תגיד, אני מבין
שברח חלוץ... מה עם החלוץ הבא שבא? תגיד לי, אתם כל מה מדברים שם על חלוץ, מגיע בינואר, תשע.
בינואר, מה עכשיו?
מה?
מה אתה רוצה עכשיו, בינואר?
בינואר, אם המצב המשך יגיע, אבל עוד פעם, אני יכול להגיד לך ש... מה שאני מבין, מה שאני גם עובד על כתבה שתצא כנראה אצלנו גורל על בעלי החלוצים, הרוב במכבי חיפה אומרים שיש חלוצים טובים, אבל צריך לייצר היררכיה, וזה אומר שבמברק בחר והצוות חייב להחליט על חלוץ אחד, שהוא ירוץ איתו לפחות בתקופה הקרובה.
תגיד, אני מבין שבן סער... בתמונת ההרכב, מה ש...
כן, בן סער או דוניו, אני צריך להעריך, אז באמת בן סער יקבל את ההזדמנות, הוא לא קיבל עד היום את ההזדמנות בעיקר בגלל הפציעות, וכנראה שהוא יקבל את ההזדמנות בחוד.
הגיע הזמן, מה דוניו? דוניו רואים שהוא, אתה יודע, לא מצליח להעביר את הכדור לעצמו.
דוניו, אני רואה שיש לו בעיה מנטלית. תמיד בירוקת הזו
יש לך שני מנטליסטים במכבי חיפה, שני מנטליסטים. אחד, למה אחד?
כי איתן עזר כבר לא נמצא.
כבר לא נמצא, לא הביאו במקומו?
אז דני רק נשאר, דני ענבר?
לא, לא, רק דני ענבר, ודני מתעסק פחות עם שחקנים, כן.
אז מה הוא מתעסק? מי יטפל עכשיו בזה? מי יטפל בדוניו?
בדוניו? דווקא דוניו, אם מי שמכיר אותו, זה יודע שהמנטליות זה הבעיה האחרונה שלו.
אז מה? היכולת הבעיה. אנחנו ראינו אותו שנה שעברה, מה קרה לו? למה בעונה שעברה הוא הבקיע, ועכשיו הוא לא פוגע בכדור?
עוד פעם, אני לא פרשן, אבל אם אני אצא טיפה...
אתה פרשן לצורך העניין.
מעניין הכתב, להערכתי הבעיה העיקרית של החלוצים מכבי חיפה, לא החלוצים עצמם, היא העובדה ששרי וחזיזה בכושר הרבה פחות טובים מהשמעו שנה שעברה, ואם תשים לב, אנחנו לא רואים החמצות אדירות של חלוצי, אנחנו פשוט לא רואים אותם מקבלים את הכדורים.
תגיד, 10 נקודות מ-30, זה משהו שמסבך את ברק בחר במחזור העשירי?
10 מ-30?
לכלכת קצת, יוני, לא?
למה לכלכתי? אתה 7 מ-15, מה?
מה, הוא לא...
ואתה איבדת את הצילי...
הוא לא יעשה 3 נקודות ב-5 משחקים?
רגע, ואיבדת את אופרי ירד, והקבוצה לא במומנטום חיובי, למה נחלחתי? אני לא יודע...
לא, יוני, אני חושב שאין שום סיכוי בעולם שמכבי חיפה תהיה עם 3 נקודות מ-15 הבאות.
אין סיכוי? אוקיי.
אם זה יקרה, אז אין ספק שיהיה משבר אדיר, ומעמדם של כולם יהיה בסכנה, אבל זה לא יקרה.
על הכיפק, על הכיפק, וייס, המון תודה.
תודה.
אז נבחרת ישראל סוגרת את המשחק עם ארגנטינה, 17-6, נזכיר רק שאתמול ניצחנו את סרביה, 14-9.
תגיד באיזה ענף.
כן, בחדור מים, אליפות העולם לנשים שמתקיימת כאן מכון וינגייט עד גיל 20, יופי של תצוגה, מחר פירו, ואז השלבים המכריעים, בינתיים באמת כל הכבוד לבנות. נתקדם.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
עוזי דן איתנו, יוני, תן לו את החידות.
יאללה, אני... בוא נעשה את זה, אהלן עוזי. אהלן,
אני חייב להגיד לך משהו.
נו.
אתמול שלשום שליטי צריך גם לווינר וזה, לקחתי 4 מ-4, עכשיו זה בן אדם בפייסבוק, דוד מלכה, שהוא חבר שלי בפייסבוק, אני לא מכיר אותו,
כן.
אמר לי כל הכבוד, הבאת את של הקוף 4 מ-4.
נו.
הוא אמר, אתה יודע, שאתה לא רואה את זה.
אני לא, אין לי פייסבוק.
לא, אתה לא, אתה לא זוכר וזה.
אבל תקשיב, אני בניגוד לדוד מלכה, יש לי ציפיות ממך, שלפחות 3 מ-4, אז 4 מ-4 זה רגיל לי.
הוא לא, אנחנו רוצים 5 מ-4.
הבנתי אותך.
תקשיבו, בוא עכשיו, זה קצת יותר מסובך לנו עכשיו, מה שלי לפחות, הפועל חולון נגד ראשון, ליגת ווינר סל, מחזור ראשון, הפועל חולון תנסה להמשיך את המומנטום מהניצחון הגדול באיטליה, 88-61, על ברינצי, כאשר תארך את מכבי ראשון לציון, מועדון הפועל חולון, יארך במשחק פתיחת העונה את דיירי הבניין שקרס ברחוב סרלין בעיר, לפני המשחק התקיים טקס שבו תעניק חולון לדיירים, מועדי הקבוצה מנוי למשחקיה. האימור הוא כזה, אם חולון תנצח בדיוק אוף ב8 נקודות, זה פי 9, מעל ומתחת 1.80. תן לנו אימור עם... עם הסבר קצר.
חולון עשתה את ההכנה באמת הטובה לליגה, ראינו גם איך היא נראתה באיטליה, בניצחון החוץ על ברינדיזי, ויש לה גם משחק חוץ בטורקיה השבוע, מכבי ראשון לא מי יודע מה כמה, נכון שהיא צירפה את ג'ו אלכסנדר, אבל אני לא יודע באיזה חושר משחק הוא מגיע, הוא גם כבר לא בן, כבר לא עולל, אני חושב חולון מעל 8.
חולון מעל 5, מעל 8, אוקיי. אוקיי, כן. מה אתה אומר, עוזי?
אני אגיד חולון מתחת ל-8. כאילו חולון מנצחת, אבל פחות ל-8.
אני גם הולך איתך, עוזי, חולון, אבל לא מעל 8, מתחת. נעבור למשחק הבא, עוזי, אל תדאג, אנחנו לא העלינו אותך לכדורסל רק. הפועל תל אביב, גם ליגת ווינר, נגד בני הרצליה, מחזור ראשון הפועל תל אביב הותחה מגבור הינר בשלב רבע הגמר, בני הרצליה ניצחה בשני משחקי הכנה שלה כולל ניצחון במנורה על מכבי תל אביב, האימור כזה, אם הפועל תל אביב תנצח בדיוק ב5 נקודות, זה פי 9, מעל ומתחת 1.80. פי 1.80. קוף.
הפועל תל אביב, הפועל תל אביב צריכה לנצח במשחק הזה, אתה יודע, גם ג'קובן בראון שנפצע בכתפו במשחק הכנה באילת ישחק. נכון שהרצליה, אתה יודע, באמת עם זופי אבדיה כמנהל מקצועי, וזה עשו שדרוג, מאמן חדש, אורן אהרוני, אבל אני אלך פה על הפועל תל אביב, כפי שראיתי אותם בכמה משחקים, יש שם שטף, אני הולך על הפועל תל אביב, על מעל.
מעל, אוזי?
ביום שנכנס ראש הבק חדש, שהוא עד הפועל שרוף, שרוף, כדורסל, אני אלך עם הפועל.
מה, חמש, מעל, כמה?
מעל.
מעל חמש. אני הולך על הכסף פה, על חמש, כי עם הפועל תל אביב. עכשיו, אוזי, אנחנו צריכים אותך. מוקדמות מונדיאל, קרואטיה נגד סלובקיה. משחק 8 במוקדמות, קרואטיה במקום הראשון בבית, עם 16 נקודות, 5 ניצחונות, טקו והפסד, וסלובקיה במקום הרביעי בבית, עם 9 נקודות, 2 ניצחונות בלבד. לא הבנתי איך שני ניצחונות ויש לה 9 נקודות, אבל זה עידן זנדני שכתב לי את זה, יסביר לי אחרי זה. אם קרואטיה מנצחת זה פי 1.25, טקו 4.30, סלובקיה זה פי 7 אם היא מנצחת. תן לנו הסבר מלומד, אוזי.
קודם כל, יש לה, זה בסדר, יש לה שני ניצחונות ושלושה טקו ב7 משחקים,
אוקיי.
פעמיים. קרואטיה ורוסיה רצות ראש בראש בבית הזה לקראת משחק ביניהם בחודש הבא שיחריע מתי הראשונה משנייה 16 נקודות שערים תרטו של קרואטיה כרגע קרואטיה חייבים לנצח ולדעתי הם גם ינצחו
אז מה, על מה אתה הולך?
אחד, קרואטיה
קרואטיה, קוף?
קרואטיה
טוב, אני אלך איתכם זה נשמע לי יותר מדי מסוכן לאמר על סלובקיה מקדוניה הצפונית, אוזי, נגד גרמניה. משחק מספר 8 במוקדמות, צפון מקדוניה במקום השני בבית, עם 12 נקודות, גרמניה במקום הראשון בבית, עם 16 נקודות, 6 ניצחונות והפסד 1, צפון מקדוניה ניצחה 4-0 את ליכטנשטיין במשחק האחרון, גרמניה ניצחה ב4 המשחקים האחרונים. אם מקדוניה הצפונית מנצחת, שימו לב ליחס, זה פי 10, טקו פי 6, וניצחון של גרמניה זה על המינימום, 1-10.
גרמניה מנצחת היא כבר באליפות העולם, בקטר. חיות עם הנוער בשאר המשחקים.
נכון.
כן, אוזי, תן לנו הסבר.
גרמניה, קודם כל, מה שפליק נכנס, ארבעת המשחקים האלה שדיברת עליהם, זה ארבעה משחקים של פליק, הוא נכנס למעין מקום שלישי בבית, ניצחונות, בהתחלה משכנעים, בשבוע שעבר, 2-1 על רומניה, אחרי פיגור פחות משכנע, אבל הוא החזיר את גרמניה להיות גרמניה. צד שני צפון מקדוניה היא היריבה, אם אתה מוריד את ארמניה שלא תעשה, זה היא היריבה היחידה שנשארה.
במקום השני בבית גם, צריך לזכור.
כן, אני אומר, הם התחילו את הקמפיין טוב מאוד, הם לא פריירים, המשחק במקדוניה?
המשחק במקדוניה, כן.
אתה יודע מה? למרות שגם טקו מספיק לגרמניה בגלל הפרש השערים, גם טקו מעשית יעלה אותם, אני אלך בשביל הכסף על טקו.
טקו, אני בדיוק אמרתי, אני גם אלך על טקו, כי צפון מקדוניה לא פריירית, ואתה יודע, נראה לי פה אנליסטים של ווינר שתגעו, פי 10, כן, קוף, מה אתה הולך?
לא, פי 10 לניצחון זה, אבל היחס לניצחון גרמני קצת נמוך לטעמי, אבל תקשיב, הם יודעים מה הם עושים בווינר.
כן, קוף?
גרמניה.
גרמניה.
אין גרמניה אחרת, יוני.
כן. כן, אני צריך להקל את זה שאתה אומר שגרמניה מנצחת, אבל זה אחרי התוכנית, זה לוקח לי כמה שעות. אז אני הולך עם אוזי, ואתה הולך עם גרמניה, עד כאן הפינה שלנו.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אוזי, בוא נדבר קודם כל על הקטע של אתמול צרפת אלופת... הטורניר של ליגת האומות, אבל 2-1 על ספרד. תגיד לי, הגול של אמבפה זה בטוח לא היה כאילו עבר, נראה היה כמו ששופט עבר עובד
במפקד
מגדל אייפל.
לא, צריך להבין משהו. אין נבדל עד הרגע שהשחקן מקבל את הכדור. זה שאתה עומד עכשיו ב5 מטר נבדל ואני מוסר לך, אתה עוד לא בנבדל עד שהכדור לא מגיע אליך. כי לך תדע מה יקרה לכדור בדרך. וזה בדיוק מה שהחוקה אומרת.
אלא אם כן השחקן שעומד,
אם שחקן יריב נוגע בכדור,
מושך את תשומת ליבו של השוער, גם אם הכדור לא הגיע אליו.
אם שחקן יריב נוגע בכדור, בצורה מכוונת, לא פגע בו בכתף, זה נפעט עליו, פוגע בכדור בצורה, נוגע בכדור בצורה מכוונת, הנבדל מבוטה, זאת אומרת, וזה מה שקרה, ארן גרסיה, גם אם הוא רק ליטף את הכדור, הוא הלך אליו בצורה מכוונת, ולכן אמבפה יצא מנבדל. זה כתוב בפירוש בחוקה, הסייג הוא, אם יש הצלה, כמו שאתה אומר, אם זה שוער, אם זה שחקן שעדף כדור בתור, אם הוא הטיל שער, זה לא מה שקרה. גרסיה לא הטיל שער. הכדור נגע בו, הוא נגע בכדור רחוק מהשער, ולכן לא צריך להיות זה, ולכן ההחלטה של שופטי עבר היא נכונה. עכשיו, זה חוק שהוא בעייתי. אתה יכול להתווכח על ההיגיון שלו, אבל זה החוק. השופטים צריכים לקבוע לפי החוק, לא לפי חוק ההיגיון וכו'. יש חוקה, זה כתוב בו בפירוש, וקראו דברים כאלה, זה טוטנהאם ליברפול 2-2 לפני שנתיים או שלוש בליגה, גול של הארי קיין, ככה בדיוק אותו דבר היה, ולדעתי גם בליגה שלנו קראו דברים כאלה, אין מה לעשות. החוק לפעמים, כמו שהיה עם הנבדל הפסיבי בזמנו, וכמו שהיה בחוקים אחרים, שכדור שנוגע ביד בקצה הרחבה, ולא מפריע לזה, אבל נותנים פנדל, כי זה החוק... חוקת הכדורגל היא לפעמים בעייתית, אבל השופט אין ברירה, ולעבר אין ברירה, הם צריכים ללכת לפי החוקה.
תגיד לי רגע, מסתמן, תגיד אם אתה מסכים איתי, שבנזמה הופך להיות איזה מפלצת בהתקפה.
בנזמה לא הופך להיות מפלצת, בנזמה תמיד היה
מפלצת.
לא כמה שנים, היו לו גם עד שנים. מה?
הוא תמיד היה מפלצת, יש לו מספרים, הוא 12 שנה בריאל מדריד, היה בנבחרת צרפת עד הבלגן עם הפרשה וחזר אליה, נכון שהיו כמה שנים שרונלדו, אתה יודע, גנב לו את ההצגה, והמספרים של רונלדו היו עוד הרבה יותר טובים, אחד הדברים הגדולים של בנזמה, שהוא מסוגל לשחק, למרות שהוא חלוץ, מסוגל לשחק עם הפנים לשער, עם הגב לשער, ולעזור לחלוצים, ואחד הדברים שרונלדו נהנה ממנו בריאל מדריד, זה היה שיתוף הפעולה עם בנזמה. בנזמה הוא שחקן מדהים, שנותן מספרים, מאז שרונלדו עזב, נותן מספרים מדהימים בריאל, מאז שהוא חזר לנבחרת, הוא מצליח כאן בנבחרת, אתה רואה את השיתוף פעולה שלו, עכשיו זה עם אמבפה, אולי הם שתפו פעולה שנה הבאה בריאל מדריד ביחד, אבל כמעט כל שחקן טוב שמשחק לצידו, רונלדו, אמבפה ושחקנים אחרים, בנזמה שחקן מדהים, בנזמה תמיד היה שחקן מדהים.
אבל אין לו את האפיל.
האנדרטים הגדולים של דורנו בכדורגל העולם.
זהו, אין לו את האפיל, אתה יודע, של כוכב.
לא, אתה יודע, הוא נראה קצת פרח, קרים בנזמה.
הוא גם מתנהג כמו פרח, לא רק נראה.
בסדר, אתה יודע, אין מה לעשות. אתה יודע, יש כמה שחקני כדורגל שהם לא איזה, אין מה, הוא שחקן מדהים שבאמת, אני חושב ש אתה יודע, מסוג השחקנים שרק עם השנים, הם מבינים כמה הם היו גדולים.
עוזי, תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם יניב טוכמן, וואלה. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה העניינים?
אז היה מסיבת תונאים, ולרלרו שם הרבה בנבחרת. מחר בשעה כמה, לא, מחר בשעה זה המשחק? ב-10 או ב...
רבע לעשר
בבאר שבע, שהעיר הזאת כבר ישנה בשעה הזו באצטד טרנר, מארחים את מולדובה, קראתי חלק מההתבטאויות של וילי רוטנשטיינר, ואחת ממש קסמה לי, שלא שמעו אותו בגלל ה-60,000 הצופים באמדן פארק, בנבחרת המזל במצב מנטלי קשה אחרי השער השלישי. אז אולי אנחנו באמת צריכים איזה להביא את דני ויעל.
איזה יועץ.
לא, צריך להביא את דני ויעל מחתונמי, הם עובדים ממש ממש טוב. אולי נביא אותם, מה אתה אומר?
כן, אבל טופמן, אתה מאלה שטוענים, ולפעמים אני נוטה להסכים, שברגע שהמשחק נפתח אין משמעות למאמן. אז מה יש
לו אותו תוך כדי? אבל צריך,
אבל למה הוא מלין על זה?
רגע, אבל למה? אם צריך עזרה ראשונה מנטלית.
במסיבת עיתונאים הזו הוא לא הלין, אני לא יודע...
קופמן, עוד פעם אתה ממציא?
אני קורא את זה מחדר החדשות.
אתה קורא את זה
מחדר החדשות? אני קורא את זה
מחדר החדשות. עוד פעם אתה ממציא?
חדר החדשות בטלגרם, אני רוצה לתת לכם את כל הסטנוגרמה.
זה לא העניין.
טוכמן היה במסיבת העיתונאים.
זה לא העניין. לא, אני גם לא... לא, יוני, אני לא הייתי.
הוא ראה את השידור.
הייתה בטרנר ואני צפיתי ב...
אוקיי.
ולא התמקדתי דווקא בזה. בוא, צריך להגיד, ווילי רוטנשטיינר רוצה להמשיך לאמן את נבחרת ישראל.
יכול למצוא.
השחקנים שלו, חכה, אל תסגור את הסיפור. השחקנים שלו המובילים, ובראשם ערן זהבי, רוצים שהוא ימשיך, ויש לזה משקל. ואם, כן, הנבחרת תסיים עם שלושה ניצחונות, אל תתפלא שזה יקרה.
מה זה שלושה ניצחונות?
שלושה ניצחונות, מחר על מולדובה.
אה, אם מנצחים באוסטריה? אם מנצחים באוסטריה, זה יכול להיות גם שזה ייתן לך את המקום השני.
לא.
לא יודע אם ייתן מקום שני, אבל...
אתה צריך שסקוטלנד יפסידו ויעשו תיקו.
בסדר, אבל יש להם גם כפרו ומולדובה, אולי המולדובים ייתנו קרב.
תראה, אני זוכר את הקביעות של חלקנו בתקשורת, גם אחרי ליגת האומות, שהוא גמר והוא סיים והוא לא יהיה למוקדמות המונדיאל, ואז הגיע המשחק, אתם זוכרים, עם סקוטלנד, וניצחנו את סקוטלנד, וכל המצב רוח בהתאחדות השתנה.
תקשיב רגע, תוכמן, אני רוצה להגיד לך שני...
ואורן חסון החליט להשאיר אותו גם למוקדמות המונדיאל.
תוכמן, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, אוי ואבוי לנבחרת שהשחקנים שלה קובעים מי היה המאמן שלה. והם רוצים ולא רוצים, הם בכלל...
ביברס אמר שהוא לא קובע, הוא רק אוהב אותו.
רגע, שנייה. אמר, תוכמן אמר שזהבי רוצה אותו.
ביברס גם אמר, השחקנים, הוא אמר את זה כקפטן. אבל הוא אמר, אנחנו לא קובעים.
אז אוי ואבוי לנו, אם זה השיקול, אם זה בכלל אחד השיקולים, זה צריך להיות שיקול מקצועי, זה
פרוגרטיבה
מוחלטת של
האורך. יוני, למה? מה? זה דבר חדש בכדורגל, שאם חדר על בשעה...
לא, אבל השחקנים לא קובעים מי יהיה המאמן. שחקנים
רגע,
לא קובעים.
הם לא קובעים.
הם מפעילים
אבל אם
לחץ.
יוני, אבל אם יושב ראש ההתאחדות...
תקשיב, תוכמן,
לא
המאמן הזה, אם הוא יסיים במקום הרביעי או השלישי, הוא נכשל. זה הכל, עזוב שאנחנו לא רואים להיות במקום
אבל
שני.
אבל לרגע, יש פה עוד
הוא
דבר.
הוא נכשל.
יש פה עוד
זה
דבר.
זה לא משנה
דבר.
חמישי,
במה,
רביעי
יוני,
או שלישי.
יוני, במה הוא נכשל?
במה הוא נכשל?
מה, אנחנו יותר טובים מאוסטריה וסקוטלנד?
אבל אז מה, אז ככה אתה תגיד כל החיים? אז תן לו קדנציה.
אני לא יודע מה אני אגיד כל החיים, אני יודע מה אני אומר עכשיו.
אם גם בקמפיין הבא הוא יביא מקום רביעי, אז תגיד לי במה הוא נכשל?
אני שואל אותך במה הוא נכשל. במה
הוא נכשל?
בלהביא אותנו למונדיאל?
בזה שהוא לא הביא אותנו עד הדקה ה-90 להתחרות על המקום השני, בשביל הוא נכשל.
הגעת למחזור 7 והתחרת, אני חזרתי עכשיו מסקוטלנד.
רגע.
אם היית רואה איזה טירוף, היה 5 שנים.
מה קרה לך? שפוע עבר, כולם, אני ראיתי.
עזוב, נו, תוכמן, זה לא רציני להגיד שהם שחקנים רוצים את המאמן.
לא, אבל זה לא עניין, זכותם, תשמע.
יוני, זה רציני להגיד שאם שחקנים לא רוצים את המאמן,
לא,
גם לא, גם לא.
רבותיי, להתקדם, די.
גם לא, אתה צודק. שחקנים לא קובעים כלום.
רגע, יוני, אנחנו שוכרים שעה עוד רגע, יאללה.
אבל תראה לי פעם אחת ששחקנים לא רצו מאמן, והמאמן נשאר. אתה מכיר את זה, כתבת את זה.
תן לי רגע, בוא נסגור את הנושא הזה. השחקנים לא קובעים.
ברור שלא קובעים, אבל יכולים להמליץ.
הם לא להמליץ, הם לא יכולים, יכולים לומר את דעתם, לא להמליץ. תפקידם לשחק, לא להמליץ. אבל שוב, אם הם אוהבים אותו, שיסו ביחד לזה, לקמפינג. תבין, שיקיפו את זה, שיקיפו את קרואטיה ביחטה. מה זה השטיור? אין, חבר'ה, אין סחורה.
את המקרה שלך, אנחנו מכירים, ואתה הרבה פעמים צודק. אתה הרי יודע שאם שום מאמן שיבוא, אנחנו לא נצליח.
נכון, אבל נרמה פחות.
אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. תוכמן, שנייה. אני מוכן את כל העקרונות שלי לרמוס וששחקנים יקבעו מי...
יש לך עקרונות?
רגע, כן. כי העקרון שלי ששחקנים לא קובעים מי יהיה מאמן ומי לא יהיה מאמן. אבל מוכן לוותר על כל העקרונות שלי. ורק דבר אחד. שלא יביאו לנו אסון לאומי שקוראים לו אייל ברקוביץ'. שלא יחשבו בכלל על הדבר הזה, למנות את האיש הזה למאמן את זה.
אל תעלו את זה לשם, כי זה לא שם.
לא יודע, אל תגיד זה לא שם.
זה לא שם.
מדברים על זה, זה ברחוב.
כל עוד אורן חסון, יושב ראש, זה לא שם.
אני מקווה מאוד, לא קשור לאורן חסון.
מה זה לא קשור?
בן אדם לא ראוי לאמן את נבחרת ישראל, נקודה... 10 סימני קריאה, ואם זה או הוא או רוטנשטיינר, רוטנשטיינר צריך לקבל עד הפנסיה.
בסדר, טוב, רוטנשטיינר לא יקבל עד הפנסיה, ויהיה פה משהו חדש.
אני חושב שרוטנשטיינר צריך ללכת.
אני לא יודע, מבחינתי גם לא צריך, אמרתי לכם, בשבילי מאמן נבחרת ישראל, כפי שנראית את הנבחרת, והישגיה, תשכחו שהנבחרת לקראת מקום 4, כן? אם מפסידים באוסטריה.
אגב, אני מת לשאול אותך שאלה כל היום. קיצר הרי אמר לי בבוקר, אתה תדבר היום, או אני רוצה שתדבר היום על הנבחרת. אני מת לשאול אותך קופמן, הרי
מה אומרים על רוטנשטיינר ביומיים האחרונים? מה הביקורת הגדולה שאתה שומע? הכותרת הזאת שמשתמשים בה? נכשל בניהול המשחק. זאת אומרת, הכין אותנו טוב.
אבל עזוב, אבל זה אנחנו, זה המאחרי.
אתה לא מבין שכל פעם חצים את זה מונח אחר?
תקשיב, היה פה קמפיין, בקמפיין הקודם שהוא הביא את הרצוג והוא המליץ עליו, גם סיימנו מקום 5. אנחנו כרגע צועדים בביטחה לקראת מקום 4, אם אנחנו מפסידים בווינה. הפסדנו בווינה, אנחנו מקום 4.
נכון.
על השיפור הזה של מקום מ-5 ל-4,
אתה נותן לו עוד קדנציה.
אני לא נותן קדנציות לאף אחד.
זה הכל.
עכשיו, חבל לי רק, ואני רוצה בזה באמת, בואו נגמור את זה, חבל לי שיהיה פה עוד זר שיעשה כאן סטאז' עלינו, כי מאמן רציני לא בא לכאן בכסף כזה.
לא, רגע, קופמן, שנייה, תן לי להשלים את השאלה, כי אני מת, אתה יודע, לא כל פעם אני אגיד לך שאני רוצה לשפוע את התשובה. הרי אתה שטוען שמהרגע שנפתח המשחק, בטח עם 52,000...
אין מה לעשות.
אין לך מה לעשות.
נכון.
מה זה ניהול משחק, קופמן?
גם בהכנה למשחק, תקשיב, גם בהכנה למשחק.
יש ניהול משחק לפני המשחק,
תקשיב, גם בהכנה.
לא, מדברים על ניהול תוך כדי יוני.
עזוב את הניהול, גם בהכנה, אבל גם בהכנה, הקו 5, הקטע שתמיד אנחנו סופגים מנייח, ואני בטוח שהוא הכין אותם. אני משוכנע.
זה שטויות.
הכין אותם מצוין.
יש שטויות, המשחק הזה אני לא מאשים את...
רבותיי, נגמרה השעה.
המשחק הזה אני לא מאמין את רוטנשטיין.
נגמרה השעה. נגמרה השעה. לא אני קובע. תוכמה תהיה לי בריא וחזק. נדבר מחר לקראת באר שבע, בטח יש שם משחק גדול. אסף כהן, ספורט אחר, אתה יאללה, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, הערב מחזור, עדיין המחזור השביעי בקדם גביע העולם. יש מספיק משחקים, תן לי משהו חוץ מהולנד לגיברלטר, אני יודע שתבחר בזה, תן לי משהו שירתק אותי באמת למסך.
יפה, צפון מקדוניה נגד גרמניה כמובן.
גרמניה, גרמניה תנצח ובגדול, היום היא עולה, היום מבטיחה את השתתפותה בקטר 2022.
לא, סביר להניח, סביר להניח, אבל תראה, אנחנו מסתכלים על המשחקים שלהם, הם הפסידו משחק אחד עד כה בקמפיין הזה הגרמנים, וזה היה נגד צפון מקדוניה, זה עוד היה עם יוגי לב בחודש מרץ, צפון מקדוניה ניצחה אותה, אז עם פנדב, אז היום אני חושב שהם באים גם כדי לסגור עניין באמת להבטיח עלייה.
למקום, אתה מבין לאן הגענו? גרמניה הגדולה צריכה למקום בצפון מקדוניה.
עם גרמניה אנחנו לא משתמשים במילים האלה, אז אני נזהר.
אין גרמניה אחרת.
אנחנו עם נקוף. אבל...
אין גרמניה אחרת.
אבל אתה אמרת לפני רגע בווינר שיש גרמניה אחרת.
אמרתי אין גרמניה אחרת. אין, אני לא יכול להגיד יש. גם אין הולנד אחרת דרך אגב, זה בשביל הסף.
הנדליק 4 משחקים מאמן, 4 ניצחונות, ספגו רק שער אחד נגד רומניה במשחק הקודם מגול של יאניס חאג'י.
חזרו לעצמם.
כן, ממש, זה נראה ש... הרי זה לא שהתחלפו שם השחקנים או משהו, מי שהתחלף זה המאמן, וזה נראה שהם חיכו שם לחילופי המאמנים. כלומר, זה באמת משהו שזה פקק שעמד שם, וזה כבר מרגיש ככה כבר איזה 2-3 בגרמניה, אחרי יוגי לב, שבאמת עשה דברים מדהימים, הרים שם נבחרת נהדרת, אחרי שנים פחות טובות, זכה כמובן באליפות עולם, וחיכו לאיזשהו חילוף, והנזי פליק שעשה דברים נהדרים עם ביירן, בא ושחרר את הפקק הזה, אז הם נראים טוב. יש משחק מעניין בין רומניה לארמניה, שזה באותו בית, שתי נבחרות שעוד נאבקות על המקום השני, שמוביל לפלייאוף, וגם, אז אמרת שאתה לא רוצה לדבר על הולנד, אז לדבר על הבית של קרואטיה וסלובקיה ורוסיה, שם בעצם המאבק הוא מאוד מאוד צמוד בין קרואטיה ורוסיה, בחודש הבא הן נפגשות ראש בראש, במשחק בעצם שיכריע מי תעלה, עד אז הן אמורות לנצח את הנציגים שלהם, והיום קרואטיה באמת נגד סלובקיה.
פה תעשה לי את זה קל, אסף, תעשה לי קל, איזה משחק אתה אומר לי תתמקד בו הערב?
חד משמעית זה הצפון מקדוניה נגד גרמניה, זה מה שדיברנו קודם. כן, כי כיף לראות את גרמניה, עכשיו תראה, כשאתה רואה נבחרת טובה, שחקנים טובים שמשחקים טוב ביחד.
ראית את היחד של ווינר? זה פי 10, אם צפון מקדוניה מנצחת.
אז אולי שם, אני גם לא רואה פה הפתעה, זה לא אמור לקרות, לא אמורה להיות הפתעה, אבל אתה יודע, בנבחרות לפעמים זה הברקות של שחקנים או משהו כזה, וזה פחות קבוצות מאומנות. ודווקא אצל גרמניה הכיף הוא לראות באמת שחקנים טובים שיודעים לשחק טוב ביחד, כי בסך הכל בסופו של דבר הנזי פליק לקח את הדברים שהוא עשה בביירן והוא עושה אותם שם, וכשאתה מקבל בקבוצה אחת בהרכב את גנאברי עם מספרים מטורפים של 20 שערים ב-30 הופעות, את מולר, את סנה, אז אני חושב שהבחירה קלה והולכים על גרמניה היום.
יפה, אז גרמניה איטיז, מה שנקרא. כן, אני באמת...
הכל אצלנו בחגיגה בספורט אחד, אני חושב שגרמניה עצמה משודרת בספורט 2, באותה שעה, כל ברבע ל...
גרמניה, אני אגיד לך בדיוק איפה משודרת, היא משודרת בספורט 4. ארבע ב-21:45, יש גם את הקיבוץ כמובן, משחקים שלא משודרים בשידור ישיר, אבל כן, נלך עם זה. אסף, המון תודה.
תודה חברים, ערב טוב, ביי ביי.
רענן ברנובסקי, וואלה, ספורט אחת, אהלן.
אהלן קופמן.
מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, זה קורה, מתי זה קורה? בשבת?
יום שבת, כן, יום שבת, 8:30 המשחק, שידור גם בספורט אחת.
רוצים שם 10,000 צופים לחגיגה של בן אילם?
כן, אתה יודע, המשחק, קודם כל נתניה מגיע אחרי ניצחון בסכנין.
אני חושב שבאמת, לעשות כבוד, בני בגילי, לעשות כבוד לתקופה שבני כיכב,
עד משמעי.
לעשות באמת את כל הדוכנים שם של הסמיץ' טוניזאי בחוץ.
זה תמיד יש אבל במשחקים של נתניה, זה עוד מימי הקופסה.
לא, מה פתאום, אבל בסדיון
החדש אין דוכנים. יבלו יכניס סמיץ' טוניזאי.
נגיש בקשה מיוחדת ליבלו, אבל תקשיבו, זה משחק שהוא חשוב לנתניה גם כדי לייצר איזושהי המשכיות, אתם זוכרים, שלושה משחקים התחילה רע מאוד, ואז הפיתורים של ריימונד דאטפלד יוצאים לסכנין, מנצחים 3-1, מגיעים עכשיו למשחק שמבחינת בני לם הוא אפילו אפשר להגיד משחק בהזמנה, כי אתם יודעים, הוא לא יצטרך להכין את השחקנים שלו מבחינה מנטלית, אתה מגיע לשחק מול מכבי תל אביב, כולם במוכנות, כולם בדריכות, מבינים את המשמעות, מבחינת בני לם זה יהיה, אתם יודעים, יופי של פתיחה מבחינתו.
אם הוא לא הספיק, תגיד לו ביום רביעי יש חתונמי שהחבר'ה יראו, ידעו הכל. די, לא עם המנטלי הזה כבר, הרגתם אותי.
אני, אתה יודע, כשישראל מקבלים את הגול השלישי בסקוטלנד בדקה 94, אז רום שקשלנו מנטלית, שאנחנו עוד
פעמים נפיל
אותם. ממש לא.
אתה יודע מה קרה לנו?
ממש לא.
היה לנו חוסר מזל, זה הכל.
השוער לא ראה את הכדור, הוא לא הגיע אליו.
נכון, והשוער הזה
נתן הצגה גדולה. המגינים קטנים, זה הכל, זה לא מנטלי.
מה, כדורגל, שכחתם שזה כדורגל?
כן, זה רק פיזי.
בוא רגע נדבר, בוא נדבר רגע על ברנובסקי, שנייה, בוא נדבר רגע על בני לם.
יאללה.
ועל מה הוא הביא מהרגע שהוא הגיע, כי הרי אתה יודע, זה לא אוקוס פוקוס לאמן כדורגל, ואם חוש. פתאום נתניה תרוץ, אז אני כן יוכל להגיד ממרום ניסיוני, שזה קבוצה שהכין אטוולד, נכון. ולא בן אילם, שלא התחברה בזמן של אטוולד, וגם לא נתנו לו הרבה מאוד זמן, כי היה איסוס לגביו בקיץ. השאלה, מה אתה יכול לספר לי מה בן אילם הביא למכבי נתניה?
תראה, קודם כל זה בן אדם שמבחינת הטמפו שלו, והחום שלו כלפי שחקנים, והקרבה לשחקנים, הוא קצת שונה מריימונד דאטפלד, שהיה טיפה מרוחק, ואפילו נקרא לזה קשוח. אז פה בן אילם, גם בהיותו מאמן נוער, אז אני לא אומר שהוא מתייחס לכל השחקנים כילדים, אבל הגישה שלו היא הרבה יותר, נקרא לזה, חמימה ופחות קשוחה מהפן הזה. זה לא אומר שאתה יודע, השחקנים עושים מה שהם רוצים, אבל אני חושב שלבוא ולתת לשחקנים טיפונת יותר חופש, ועוד דבר שבני לוי שפט לגביו ויבדקו, נקרא לזה, בהנהלת המועדון, איך הוא מתפקד, זה בקטע של ציוות השחקנים. למשל, אצל ריימונד דאטפלד, שחקן נשלה כמו פרפה גויגון, נשרף על הקו ולא הביא את היכולות שלו, ובמשחק הראשון שעמדו אמנם צמד העוזרים, גויגון שיחק 10 מתחת לחלוץ, היה מצוין, נתן שני גולים ושיחק חופשי.
שזה שחקן ש...
פה... אני רוצה רגע...
גויגון זה שחקן שמושל ממכבי תל אביב.
עד משמעית, כן, נכון, מושל כן. ממכבי תל אביב, וצריך להזכיר גם אפרופו מושלים ומעברים, אז בנתניה יעשו טקס, סוג של טקס הוקרה לגבי קניקובסקי, ששיחק 4 שנים במועדון, ועכשיו משחק במכבי תל אביב.
והביא הרבה כסף בלכתו. נכון, לגיטימי, לגיטימי, זה הביזנס. תגיד לי רגע דבר אחד, הפיצוי של אטפלד היה, זאת אומרת, זה מה שהוא קיבל על פיתוריו, רק 150,000 שקלים, זאת אומרת, 3 חודשי הסתכלות.
לפי הבנתי מדובר ב3 חודשי עבודה, זה היה חלק מההסכם שלו.
מה, זה מה שהסכים, זה מה שהסכים הולנדי? אני לא יודעת שזה, בוא נעשה,
מה, מה אתה רוצה? 50,000 נטו,
25%
מה?
יש כאלה
שאוכלים
בלי שום דבר, זה גם בסדר.
כמה זמן הוא בארץ?
זה אירופי, הוא שנה שנייה.
כמה ש... קודם כל, אל תשכח שהוא אימן במכבי תל אביב ובביתר תל אביב, זה לא שנה ראשונה שלו.
אז זהו, אז הוא כבר מקבל, הוא צריך לשלם עליו מס מלא.
הוא חלה בווירוס.
מס מלא, זה 100,000 ברוטו, זה לא מעט.
מה זה לא מעט?
אני חושב שגם אייל סגל מביא, ההחתמה של אטפלד בקיץ, וכבר דיברנו על זה קודם, הייתה סוג של, אפילו סגל, אני חושב מודה בזה, הייתה סוג של טעות מבחינתו, היו לו הרבה מאוד התלבטויות
לאייל סגל. חכה, עוד לא ראינו את המחליף.
לא, לא, בסדר, אני מדבר על עצם זה שהמשיכו עם אטפלד מהעונה הקודמת, כי לאייל סגל היו הרבה מאוד התלבטויות וסימני שאלה, והוא לא היה בטוח שזה הבן אדם שלו.
האימונים היו ארוכים, כי הם...
אתה יודע שאומרים את זה על כל מאמן שעוזב, ואז פתאום המצב רוח חוזר, והאימונים מחויכים, אנחנו מכירים את זה כזה. ושחקנים מתוסכלים בחדר הלבשה, גם את זה לא אמרנו.
מה הם היו?
לא, אני אומר, כשהולך מאמן, אז רואים שהשחקנים כבר לא מתוסכלים בחדר ההלבשה.
אבל אם יש להם תסכול, אני מכיר הרבה תרופות מניסיון.
אופן, אני אגלה לך סוד, בכל קבוצה, כל אחת מקבוצות הליגה, כולל בליגות באירופה, יש שחקנים מתוסכלים. אנחנו לא
נמצאים את הפטנט הזה. אז למה לא לקחת כדור קטן מעושה כיף גדול? מה אתם תוסכלים? תגיד לי.
אנחנו נשאיר את זה למקומות אחרים, לא לכדורגל. אבל בואו נדבר על שבת, משחק שהוא... בנתניה גם קודם כל יחכו לקהל של
מכבי תל אביב שיגיע. אבל אתה יודע, אתה מדבר על מכבי נתניה, ונכון, כי זה בטיקט שלך, אבל בוא, אם מכבי תל אביב מפסידה את המשחק הזה, וזה היא גם כן באיזה סוג של דיזסטר,
זה בדיוק היה המשפט הבא שלי, שזה משחק שהוא סופר חשוב גם למכבי תל אביב, שככה בקושי בקושי בג'יאג'וע ניצחו את הפועל ירושלים, ולמזלה מכבי חיפה הפסידה, אז ככה כרגע התארים מבחינת הניקוד, אני לא מדבר על דברים אחרים, מבחינת הניקוד הם לא כאלה גדולים, ומכבי תל אביב צריך להזכיר, עשתה 7 מ-15.
סוף מכבי חיפה ומכבי תל אביב הסתכלו כל אחת על השנייה, והפועל באר שבע, ועוד איזה קבוצה.
בדיוק, אני מסכים איתך, יוני, כל מילה אני מסכים, ונכון לעכשיו באר שבע לפחות בליגה עושה את העניין, ומכבי תל אביב צריכה להתחיל כבר לצמצם פערים, כי אתה יודע, עשו הפסד לסכנין, ותיקו מול מכבי פתח תקווה, והפסידו להפועל באר שבע, והם סופרים יותר מדי משחקים של איבוד נקודות, אין להם את הלוקסוס הזה, אז עם כל הכבוד, אני מדבר מהצד של מכבי תל אביב, עם כל הכבוד לחגיגה של בני לאם ונתניה וקהל והכל, כמו שאמרת, למכבי יהיו את הרצונות שלה ואת המטרות שלה, ולכן זה יהיה משחק סופר מעניין, עם שתי קבוצות שאמורות לבוא ולשחק התקפי מאוד, כי נתניה של בני לאם אמורה לשחק התקפי ולא מסוגר, זה גם הכדורגל שאייל סגל רוצה
איך
לראות.
איך הם זה? איך הם בהגנתי? כי בהגנתי אני יודע שכל משחק הם חוטפים...
הגנתי, קודם כל, הגנתי של נתניה לטעמי, הגנתי של נתניה כרגע...
היה משחק שהם לא זה, שהם לא חטפו, נדמה לי נגד מי זה היה? ביתר? לא, ביתר זה אחת אחת.
ההגנתי של נתניה הוא בהחלט הצד הבעייתי כרגע של הקבוצה, אבל חזר בשבוע שעבר שיר צדק למרכז ההגנה, צריך לראות איך היא הציבות שלו יחד עם רז שלמה, כי לפי מה שאני מבין, אלמוג כהן עדיין
בספק. שבעה שערים בחמישה משחקים, זה לא בעיה כזאת גדולה בקטע ההגנתי.
זה לא מעט אבל, יוני, זה לא מעט. מכבי
חיפה קיבלה 5 ומכבי תל אביב קיבלה 7.
מכבי תל אביב קיבלה 7. יוני, הם שיחקו נגד נוף הגליל.
מה זה משנה? זה כדורגל, אז זה אותה רמה.
טוב, בסדר.
כן, כשאתה מקבל בבית 3-1 מנוף הגליל, אז ההגנה שלך היא לא משהו לדבר איתו, לדבר עליו, לספר עליו הביתה. ונתניה תהיה חייבת להשתפר גם בקטע הזה. אלמוג כהן בספק לקראת המשחק הזה בגלל פציעה במפצע. אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא יהיה קשה לגמרי. מרנוסקי,
המון תודה.
יאללה, שבוע טוב, ביי ביי.
סלם מרגי, אלמונדו, הלאה, ערב טוב.
שלום שלום.
בוא נדבר על נבחרת צפרד, אתמול מפסידים 1-2 לצרפת, ויש התבטאות של טיבו קורטואה, שוערה של ריאל מדריד. המשחק הזה הוא סתם משחק על כסף, וצריך להיות כנים לגבי זה.
הוא הפסיד, זה מה שהוא אומר.
כן, אחרי שהוא הוביל 2-0.
זה לא כל כך קשור, קודם כל יש את המשחק של ספרד וצרפת, עם כל הבלגן שזה בצרפת, הכותרות על העבר ועל השופט, וקורטואה דיבר בעיקר על הפציעות, על העובדה שהם שיחקו את המקום השלישי ורביעי, כמובן מי רוצה שחק בשלישי ורביעי, זה אין ספק שפך לא רצה אם הוא מגיע לגמר, והוא כן, אמר שוואפה רק רוצה כסף, ובמשחקים האלה, ואני חושב שאם היה רק לגמר הוא לא היה מתלונן, אבל כמובן לשחק למקום השלישי בטורניר שלא כל כך חשוב במרכאות כמובן, אז אפשר להסכים או לא, אבל אפשר גם להבין אותו
לגמרי. בוא תשמע, זה שחקנים ברמות האלו שלא, אין להם, הם כל 3 ימים משחקים רצוף, זה משהו מטורף, אם זה נבחרת, אם זה קבוצה, אם זה מפעל אירופי, במיוחד ברמות האלה. השאלה, אתה יודע, איך בספרד מקבלים את הטוטל בסוף, את מה שקרה?
מה שקרה ברמר?
כן.
אז קודם כל, באופן מפתיע, אני חושב, אבל לא, אבל המאמן לואיס אנריקה הגיב בצורה, אתה יודע, מאוד ג'נטלמני, הוא לא דיבר, הוא לא התלונן, אפילו שהוא רצה לדבר, אבל הוא כמובן לא אמר שום דבר. השחקנים אמרו, בוא נגיד, אני לא שמעתי משהו כמו שוד או משהו כזה, אלא אמרו שהם מרגישים היה נבדל, הם אמרו מה שהשופט אמר להם, כלומר יש בתקשורת, כמובן בתקשורת זה שערוריה גדולה מאוד, על השופט הזה, על הנבדל הזה, על הפרשנות של השופט, כי כולנו יודעים, ואפילו דשאמס אמר שאין ספק שדשאמס, שמבפה היה בנבדל, הפרשנות זה שאלי גרסיה נגע את הכדור כדי לשחק איתו, או כדי, אתה יודע, למנוע או לזרוק את הכדור החוצה, ושם יש את בוא נגיד את האי הסכמה, אבל ההרגשה כללית בספרד זה באמת, חוץ מהנושא הזה של השופט, יש סיפוק, כי ספרד שיחקה שני משחקים ברמה טובה מאוד, אין ספק שספרד אין לה שחקנים כמו אמבפה ובנזמה בהתקפה, זה שחקנים שברגע אחד עושים את הבדל, אבל כבלוק, אפשר להגיד שלויס אנריקה שנכנס לטורניר הזה מאוד מאוד עם תחת ביקורת קשה ומוצדקת, כי עשה זימון של שחקנים באמת שאפשר להגיד שעזוי בבחינת הדקות וההופעות, אבל הוא יוצא מחוזק מאוד,
כן.
כמאמן גדול לקראת להרבה ספרדים, אבל יש גם הרבה, לפחות יש הרבה אוהדי ריאל מדריד ששמחו כמובן על הניצחון של ספרד בגלל בנזמה, בגלל אמבפה ובגלל של סנריקה, הוא מאמן שלא זימן אף שחקן של ריאל מדריד.
טוב, זה הבעיות שלהם, עוד מעט חוזרת הליגה, זאת אומרת סוף שבוע, הכל יהיה בסדר, נכון. סל, המון תודה.
ביי ביי.
שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה, הסתרה בהתאחדות לכדורגל, אהלן, ברוך שובך.
היי,
אני
מנשמע, יוני, הכל טוב.
הכל.
איך היה טיול? אכלת יפה? טיילת?
לא, אני אפילו יצאתי מהמלון, אבל...
היית בר, זה נקרא...
לא, ראינו, אני חושב שאפשר היה לצאת, הייתה עבודה, היה מה לעשות, וסיום מבאס, הטיול.
הבנתי. טוב, מסיבת תונאי, כבר שמענו מה היה שם, מחר מול מולדובה ב-9.45 בטרנר, משחק שמסומן כניצחון, אבל אני שומע מרוטנשטיין עם התבטאויות שלו במסיבת תונאים, ואחרי המשחק שיש מה שנקרא בעיה מנטלית אחרי ה-2-3 בגלזקו, ו...
לא, הוא ניתח, לא, לא, הוא ניתח את השאלות על הבעיה בהגנה, ואז הוא החליט שהוא מנתח איתם שער שער. זאת אומרת, הגול הראשון הוא גול של כדורגל, מה שהסקוטים עשו בסדר גמור, הגול השני טעינו בהתמודדות שלנו עם הכדור חוץ, הוא אמר, הגול השלישי, אני לא יכול לחמוק מהתחושה, שהיה שם משהו מנטלי. לא הייתה צריכה לי, מבחינתו, הטעות המנטלית, בכך שלא הייתה צריכה לי.
אז למה לא הביא? למה לא הביא איזה פסיכיאטר, איזה מאחר באוסטריה?
לא, אבל אתה יודע, למה מאמן כדורגל, סליחה שאני שואל אותך את השאלה הזאת, אבל אתה כנראה הכי מקורב אליו עכשיו, ויודע
מה... הוא היחיד שמקורב אליו עכשיו.
כן, לא יודע, למה מאמן כדורגל לא יכול להגיד, חוסר מזל? מה כל הזמן, מנטלי, מצבים נייחים?
יוני, תראה, כאז יושב ברדיו, עיתונאי ותיק, שסיקר את הנבחרת עשרות שנים, והגיד לו, תגיד, מה אתה מבלבל לי את המוח על מזל? אני אראה לך...
חוסר מזל, זה 94 לקבל גול, זה לא משנה כושר גופני, זה לא משנה כלום. חוסר מזל.
יוני, אני בצד שלך, אני נשבע לך, אני אומר לך עוד פעם, אני לא חושב שזה חוסר מזל, אני חושב שזה פשוט...
חוסר יכולת.
בדיוק, נכון, זה היבטר שלי.
לא נכון, בוא, אני אמרתי את זה בכמה הזדמנויות שדיברתי ברדיו לפני היום. נבחרת ישראל נתנה כדורגל מצוין, ובמחצית השנייה הייתי פן החלשה, וזה בסדר. בכל זאת יש הבדלים בזהו. ערן זהבי הגיע, מונס דבור הגיע, הובלנו פעמיים, ישבו... וקרה שקיבלו גול בתקה 64, יכול להיות גם לא היום מקבלים את הגול הזה.
כן, אבל יוני, חצי שני לא היינו שם.
בטח, כי אתה משחק עם 50,000 והם רוצים להשיג את השוויון. לא, אני עונה לקופמן, הוא אומר חצי שני לא היינו. בטח שלא היינו.
היינו פחות.
אבל כולם אמרו לי שלפני שהקהל לא ישפיע.
לא, לא, אין כזה דבר.
רגע, כל פעם הוא משפיע קודם כל לנבחרת שלו. אוקיי, הוא לא הייתה שם איזה תחושת פחד או משהו כזה, אני יכול להגיד לך שאפילו הפוך, אני חושב שבדקות הראשונות היה דרייב מאוד מטורף לנבחרת, בגלל שריקות הבוז המאוד צורמות בעינון, אוקיי?
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, עזוב אותך עכשיו, תן לי לשאול אותך שאלה, האם נכון שרוטנשטיינר אמר, בגלל הקהל לא שמעו אותי בדקות האחרונות?
לא, הוא גם אמר את זה אגב גם בדנמרק, שהוא לא הספיק לתת את ההנחיות, אבל...
מה זה הנחיות? מי צריך לתת את ההנחיות?
מה זה הנחיות? הוא
עובד כדוריית וכמוסד? יוני, אתה מכיר מאמנים שהם יושבים, עובדים על הקו, משתדעים, מנסים לקרוא לשחקן כי הם רואים משהו, אבל באמת אין להם סיכוי, זה לא יעזור כלום.
נו, אבל הוא קיבוצניק? הוא חדש בענף? מה, לא הבנתי.
לא, אבל אתה עדיין מנסה לצעוק. אתה עדיין מנסה לצעוק, אצילו, אצילו, אני רואה משהו, וזה לא יעזור, אף אחד לא ישמע אותך. באמת אף אחד לא יכול לשמוע אותך ברגעים האלה. אז למה לפעמים שחקנים מטר ממך והם לא שומעים אותך?
ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. למה מאמן נבחרת באמצע הקמפיין מתעסק בעתידו? מעולה לשאלות שקשורות בעתידו. למה?
יש נימוס, תראה, יש נימוס, ויאמר לזכות האוסטרים, הם אקסטרה מנומסים ביחס למאמנים ישראלים אולי, אוקיי, בסדר? אז שאלו אותו, והוא אומר, אני לא מתכוון לעסוק בעתיד שלי. אני בסוף הקמפיין, אקיש דוח, הוא אמר להם, הדוח שלי לא יהיה מבוסס על תחושות, הוא יהיה מבוסס על נתונים. אני אגיש אותו למעסיקים שלי, וככל שהמעסיקים שלי, כמו שאורן אמר את זה, גם אצלכם, וגם אצלך בתוכנית בחיפה, אמר, אני לא מתעסק בסוגיית המאמן, אני לא נותן לו הערכה לחוזה אחרי 5-2 נגד אוסטריה, ואני לא מפטר אותו אחרי 5-0
נגד אוסטריה. הוא נתן לו אחרי 2-0 נגד סקוטלנד.
מה?
אז, בקמפיין הקודם.
לא, הוא חושב של ליגת האומות, ווילי רוטנשטיין בדרך...
בסדר, אני אומר עובדתית, הוא נתן לו.
אבל זה לא היה בסוף קמפיין, זה לא היה באמצע קמפיין, סליחה. זה לא היה באמצע קמפיין, הוא נתן לו להוביל קמפיין, הוא נתן לו אחרי זה עוד קמפיין ללכת. וגם אם ימשיך ווילי או לא ימשיך, בואו, הקמפיין נגמר אותו בנובמבר, נגמר הקמפיין, נשאר לנו שני משחקים, יהיה פארו באוסטריה, נסיים במקום הרביעי או השלישי, כנראה שהמקום השני ביום שבת חמק מאיתנו. זהו, זה לא יקרה אליהם, כי תיאפתה מאוד מאוד גדולה.
תגיד, בחדרי חדרים מדברים על עתידו של רוטנשטיינר? עזוב את רוטנשטיינר.
לא בחדרי חדרים, מדברים על זה גם
בצורה... אתם מדברים?
מי זה אתם?
אתה ואורן חזון וכל הג'מה.
לא, אני לא רלוונטי, אבל אני חושב ש...
למה? אתה שומע את הג'מה?
לא, סלומי, סלומי. אני שומע, אני חושב שאתה מתחיל בלקטין את עצמך, זה עושה לי טוב.
לא, לא. אני לא סיפור, אבל...
לא, רגע, קופמן, נותן לשמוע, אולי הוא שומע משהו.
שומע הכל.
אתה שומע הרבה מהשחקנים, כמעט קונצנזוס, אני לא...
חס וחלילה ששחקן יקבע אם ימין יישאר או ילך.
לא קובעים, שנייה לא, זה היה המשך המשפט.
וגם שלא ימליצו, שיסתמו וישחקו.
הערכה כלפיו היא מאוד מאוד גדולה. שחקנים שמתאמנים ברמות הכי גבוהות, אוקיי? ובטח שבטח, בהתאחדות לכדורגל, אורן חסון, עם אנשים שהוא מחזיק מהם, קרובים אליו, אני מניח שנתח את המשחקים, אבל הוא צריך לנתח איתם יותר תהליכים, הוא יודע את זה. הוא צריך בסופו של דבר, שיגמר הקמפיין, לשאול את עצמו, איפה סיימתי מבחינת מקום? איך נראיתי? האם אני רואה...
לא, הוא צריך לשאול את עצמו, לא רק איפה סיימתי. איך יכול להיות שכדורגלן העונה של בלגיה לא בנבחרת ישראל לאורך תקופה, איך יכול להיות
תקופה? כל הקמפיינים, גם הקמפיין של יוצא.
שלא, עכשיו הוא כדורגלן העונה שעברה, לא נמצא, זה שאלה שהוא צריך לשאול את עצמו, הוא צריך לשאול את עצמו האם מקום רביעי זה מה שהוא רצה לקדם את עצמנו במקום חמישי, אלה השאלות שהוא צריך לשאול את עצמו. עכשיו אני אתן לך תשובה לדבר אחד, אני אקבל מקום חמישי גם, רק שלא יביאו את ברקוביץ'.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד, לשאול לך דבר אחד, שלומי, מי אחראי לפשלה הזאת בגרמניה עם הצעירה שלא היה שמות על החולצות? תגיד לי, זה אתה.
אני, יאללה.
לא, אבל לא. אבל לא, אבל מי שבונה זה, כשזה היה מביך.
אותך הוא לא יכול לתלות.
אני אגיד לך משהו אחד בוודאות, ואני לא אומר את זה כתירוץ, ואני חושב שצריך לתקן את זה. ההנחיה היא ששמות אינם חובה בגילאים האלה, אוקיי? ממש ככה. האם זה אומר שההתאחדות לכדורגל צריכה לאמץ בחום את הדבר הזה? אני לא בטוח. יש בעיה גם של סטים, אתם צריכים להבין, סטים של חוצות, ברגע שאני מדפיס, הסט הזה הלך, זהו, נגמר הסט. אין פה הספקה ללא גבול. מהבחינה הזאת, הכל נשמע כמו תירוצים, אפילו תירוצים לא טובים.
שלומי, גרמניה, בגרמניה.
סיכמתי את עצמי, לא, אז לא פעם קשור גרמניה, ואם זה היה לטביה, זה לא משנה. או שאתה אומר, יש משחק נבחרת, רבותיי, אתם עולים, תעלו עם שמות. אז זהו, חמרים שאני גרמניה או לא גרמניה.
תגיד רגע, שנייה, שלומי.
אז זה יתוקן, רגע, זה יתוקן?
אני אבדוק, אני מבטיח שאני אבדוק.
כן, אתה תבדוק, טוב.
לא, אני אבדוק, אני אחזור אליך. נבדוק.
כן.
תגיד רגע, שלומי, כמה באמת דעה, ככה אתם קוראים לזה, דעה של שחקנים, משפיעה על מקבלי החלטות? אם נגיד, עם כל הכבוד לערן זהבי, שאני מאוד מעריך את מה שהוא עושה ככדורגלן, ומגיע במאני טיים לא מעריך אותו כאדם, אבל הוא קובע משהו, משפיע על מקבלי החלטות.
אני בוא נשאל את זה כשאלה אחרת. אתה מנהל סופרמרקט ויש לך עובדים ויש בו מנהל, אוקיי? אתה מתלבט אם להעריך את החוזה של המנהל. אתה לא מתעניין בחוות הדעת של העובדים? איך הם עובדים במנהל הזה?
לא.
זה סגנון אחד.
אולי הם גונבים ביחד.
יש סגנונות אחרים.
סופר, אולי הם גונבים ביחד, המנהל והעובדים.
אני מדבר עם השחקנים, אני חי עם השחקנים. הערכה כלפי ווילי רוטנשטיינר. הלוואי עליי שכך יגידו לי אנשים שאני מוביל אותם, יגידו עליי דברים כאלה. אני אומר לך אותם, באמת. הם יכול להיות שהם כולם טועים, ויכול להיות שהם כולם משוחדים, אבל אחד מתאמן בעין דובן, ואחר מתאמן בוונציה, ואחר מתאמן פה, ואחר במכבי תל אביב, מכבי חיפה. עברו מספיק מאמנים טובים בחיים שלהם כדי לתת דעה כנה, ועובדה שגם בנבחרת הזאת נדמה לי יוני, חיכרת המון שנים נבחרת, אפילו מאלה שמרגישים קצת מקופחים או מתוסכלים, אתה לא שומע רינונים על ווילי רוטנשטיינר. אז כנראה שהוא עושה מבחינת השחקנים עבודה טובה. האם זה אומר שזה להמשיך או לא להמשיך?
יכול להיות שהוא למד את הדפקט של הכדורגלן הישראלי, והוא מנומץ מאוד ועדין מאוד.
יוני, אני אומר לך, הנה, אם אתה רוצה לקבל לדעתי המקצועית, מדובר במאמן טוב, פשוט מאמן טוב. אוקיי?
אבל התוצאות לא משהו.
אמרתי, אני מסכים.
באמן אצלי נבחן בתוצאה. מבחן התוצאה, הוא נכשל.
הכל בסדר. אני אומר, עוד לא נכשל. אני מזכיר אותם, לא נכשל, כי מראש שניכם ידעתם שאנחנו לא נבחרת שתסיים במקום השני, או תעפיל המונדיאל, בסדר?
אבל אם נסיים במקום הרביעי, הוא נכשל? אתה מסכים איתי?
אני חושב שיהיה קשה מאוד להסביר במה התקדמנו. כן, ממש ככה. אני מסכים, כן.
על הכיפק.
מקום רביעי זה אותו מקום.
שלומי. יהיה לנו עוד זמן לשגע אותך, אל תדאג.
ברור.
תהיה לי בריא וחזק.
ביי ביי.
ביי.
שרון דרוקר, מאמן נבחרת ישראל לנשים בכדורסל. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל מברוק על המינוי. נבחרת, נזכיר רק שהנבחרת, אנחנו מארחים את היורובסקט 2023. זה אומר שאנחנו עלינו אוטומטית, נכון?
אנחנו כמערכת, אנחנו וסלובניה עלינו אוטומטית, והמערכות, וזה נותן לנו מקום בהליכות אירופה.
אני זוכר כשכבר היה טורניר כזה ב-91, אז אפי בירנבוים היה מאמן הנבחרת, גם כן אירחנו כאן, אז היה רק 12 נבחרות, וגם פתחנו ניצחון גדול על צ'כיה, ואחרי זה, אתה יודע, סיימנו את ה... לא ניצחנו יותר. מה באמת, כשאתה מתחיל להכיר את היריבות, מה הסיכוי הפעם להרשים יותר?
קודם כל, לפני היריבות אני מנסה להכיר את עצמנו. זה הדבר הכי חשוב מבחינתי, שהקבוצה שלה ביד, מה החומר שעומד לרשותנו, מה הדברים שאני יכול להשתמש עכשיו, ואיזה דברים אני יכול להכין את השחקניות לעוד שנתיים, כי זה הדבר הראשון במעלה. יש לנו משחק ב-11-11, ואז כמיטב המסורת של פיבה, אין משחק רשמי שנה, עד נובמבר הבא. אז אנחנו נצטרך ליצור טורנירים ושחק משחקים בינלאומיים, אבל זה ברור שקודם כל הנבחרות של עכשיו, לטביה ושוודיה, נבחרות ברמה גבוהה, ובאליפות אירופה בוודאי ובוודאי שנפגוש נבחרות טובות, ובגלל זה האיגוד בא וחשב, בוא נחשוב קדימה, ובוא ננסה להכין את הדברים הכי מוקדם שאפשר, כדי שנופיע פה, כשאנחנו מארחים, ואנחנו יודעים מה זה לארח אליפות אירופה, ראינו את זה בעתודה. ראינו את זה בגברים, אז בואו נעשה את זה הכי טוב שאפשר, ונתכונן הכי טוב שאפשר, וזו המטרה.
תגיד, יש פרנסה בלאמן נבחרת ישראל נשים בכדורסל?
יש לו מניות של טבע, יוני.
לא יודע, אני שואל שאלה. אני שואל שאלה, זה מעניין אותי כמאמן. כמוך, שאתה אומר על עצמך שאתה המאמן הכי מאותר אחרי גרשון ובלט. השאלה, ללכת, אני רוצה לדעת מה עומד מאחרי מאמן מוכשר כמוך. מה הרציונל ללכת לאמן עכשיו נבחרת שבעוד שנה רק מצחקת?
לא, היא לא מתפרקת. נבחרת ישראל לא מתפרקת.
משחקת, אני אומר.
היא משחקת, אבל... תוך כדי הזמן הזה, זה ייתן לי קצת זמן להכיר ולראות, יש בנות בקולג', יש בנות פה, יש שחקניות שאני אוכל לראות בלאומית, שחקניות צעירות שמתפתחות וגדלות ונתנו קמפיין לא רע בכלל בעתודה, אז כן, יש כסף, אתה עובד של האיגוד.
ההסכם לא מונע ממך לאמן קבוצת גברים בליגת העל, נכון?
לא, לא.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אומרים שמאמנים, שמאמנים נגיד ילדים ונוער, צריכים לעשות איזושהי הכנה לבוגרים. נשים וגברים, זה צריך לעשות איזשהו משהו ככה, לעשות פיינטיונינג?
תשמע, לא הרבה דוגמאות היו למאמנים, רוני קודם הזכיר את אפי, גם שיבק עשה את זה, וגם הוא יש הלווה עם קאנט עצמו. אני דיברתי איתו, ובחודש האחרון היינו בהרבה שיחות בעניין הזה. אני מאמין שאני, כן, אני צריך לעשות, אני מאמין שכדורסל נשים טיפה שונה, בטח בכדורסל נבחרות.
גם בעצם, מאמן נשים זה מקצוע, זה ממש להיכנס לזה, אתה יודע, טוב שיש לך שנתיים.
כן, צריך ללמוד את זה, וזה גם לא קבוצה, שנגיד יש לך 3 או 4 אמריקאיות, WNBA וכל זה. זה החומר שיש לנו פה בארץ, ואנחנו רוצים להאמין בו, רוצים לתת לנו את הפלטפורמה הכי טובה.
נשים גם משחקות מתחת לטבעת, זה לא שאתה, זה כדורסל אחר. זה לא מה ש... זה יותר קליניק בסקטבול.
אומרים לי, אבל אתה יודע, אני צריך ללמוד את זה על בשרי, שהן יותר ממושמעות, יותר טקטיות, יודעות מה הן עושות, וכזה, זה עושה גברים יותר אתלטי, יותר בנוי על הגוף שלך וכל הדברים.
כן, אבל מה אתה משדר עכשיו לקבוצות בליגת העל שיפטרו מאמנים? אתה על הגדר, אתה מוכן, אתה זה, או שאתה הולך להתמקד רק בעניין הזה?
כן, ברור שאני מוכן. אמרתי לך, הנשימות של הנבחרת הן מאוד מתומצתות, ואנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות. זה לא כל יום. וכשיש חלונות, אז יש חלונות לכולם. ואם קבוצה בליגת העל תרצה ותצטרך, וזה יתאים לי, אז סבבה, ואם לא, אז עדיין וגם תוך כדי, אני אמשיך, כמו שגם בעבר, אימנתי נבחרת עתודה של ליכוד הכדורסל, עתודה גברים, איזה 3 שנים, ואימנתי בזמנו את ראשון או את גליל גלבוע ביחד, זה לא מפריע.
שרון, שיהיה מצליח, שחק אותה.
תודה רבה.
אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים, מה שלומכם?
וואלה, אתה כבר בחולון לקראת המשחק הערב.
כן, התחיל לפני כמה שניות.
התחיל לפני כמה שניות, חולון נגד ראשון לציון. חולון פייבוריטית, בטח אחרי ההופעה המדהימה באיטליה נגד ברינדיזי. אבל איך ראשון נראית? את חולון ראינו הרבה.
ראשון בתחילת העונה עם הרבה מאוד סימני שאלה. קבוצה שיכולה מאוד להצליח, אבל בינתיים היו כל מיני עניינים מוזרים, לא כל כך פגעו, הביאו עוד זר, רק הגיע לפה ביום חמישי, זה ייקח עוד זמן, עונה ארוכה, לא לשכוח שריפון אחת הקבוצות, יש חצי ליגה שמשחק באירופה, חצי שלא, היא בחצי שלא משחקת באירופה, יהיה לה קצת פחות עומס, היא תוכל לעשות קצת, בסופו של דבר היא תהיה קבוצה טובה, היא אמורה לקבוצה שלו, אבל
בוא נתייחס גם לגל מקל, מוצא קבוצה עד סוף העונה הנוכחית באנדורה, שיחק כבר בשתי קבוצות בצרפת, במלגה ובעוד
גרן קנריה.
בגרן קנריה, עכשיו באנדורה. אני מבסוט בשבילו, מבסוט גם של הנבחרת.
שמע, זה פטורות טובות. אנדורה היא קבוצה שפריה ביורו.
זהו, אנדורה זה משהו שצריך לספור אותו בכדורסל?
היא באסבה, מה זה מה? היא לא בליגה תשיעית.
שבע עונות אחרונות מפרקת בליגה הראשונה בספרד, היא מפרקת ביורוקאפ, הייתה חסיגמה יורוקאפ לפני 3 שנים, היא מפרקת ביורוקאפ גם העונה מאוד ממש עוד כמה שבוע עבד מסיל המפעל, כאילו את העונה קטסטרופה, בגלל זה מקל הגיע, כאילו 0-4, עשו ניצחון אחד בשבוע, והוא נכנס שם על העמדה, יש המון כישרון בקבוצה הזאת, מאמן בכיר, ריבון נברו, הוא מגיע לקבוצה איכותית, קבוצה שבדעתי גם תרים את עצמה בקרוב, ובאמת אתגר מאוד, מאוד יפה בשבילו, בין 33, יהיה מעניין לעקוב אחר.
בוא נלך למשחק השני הערב, הפועל תל אביב מול בני הרצליה, הפועל תל אביב עם ג'קובן בראון שנפצע בכתף, נח בימים האחרונים, כתף קצת בעייתית, הרצליה סימן שאלה עדיין.
תשמע, בכל דבר הפועל תל אביב הייתה פייבוריטית גם בלי ג'קובן בראון למשחק הזה. הרצליה, קבוצה שנראתה פחות טוב בהכנה, הביאה שחקן שירמו השבוע כמו השחקן שראשון חיץ בה, שחקן שאמור להיות מאוד מאוד משמעותי אצלהם. יהיה מעניין לראות את המשחק הזה. הלא הופתע אם הפועל תתקשה, כי עדיין קבוצה טובה, אבל היא לא קבוצה מושלמת.
כן.
היא אמורה להיות למעלה, ייקח לה זמן להתחבר. יש לו את הזמן הזה. אני צופה שם הניצחון של הפועל תל אביב, אבל זה לא יהיה איזה סיוט.
אני רואה את נס ציונה על פי תוצאת אתמול 80-104, נכון שבילו הרבה שעות בכביש, בדרך לאילת, אבל זו קבוצה שכבר החליפה 3 זרים בהכנות, אמנם לא נרשמו, רק בגביע ווינר, אבל יש שם עוד, יש שם עוד עבודה גדולה.
תשמע, שלושה זרים ביד עוד נטויה, כן?
כן.
היא אמורה להחליף עוד אחד או שניים בקרוב. מצב שם קשה מאוד, בלחץ מאוד גדול במועדון הזה. אתה יודע, שנה שעברה זכו ביורופקאפ, השנה זה נראה אחרת לגמרי. נקווה בשבילם שהם יתוששו, אבל בשיחת העונה שם לא... לא מבשרת
טובות. מי הפייבוריטים שלך להגיע לרביעה האחרונה בסוף? בוא נשמע את זה עכשיו.
תראה, מכבי תל אביב וחולון זה בטוח. כל ירושלים צריכה להתחבר כדי להיות שם. עוד צריכה להוכיח את זה. אני חושב שהפועל תל אביב תהיה קבוצה טובה ובסוף הניסיון שלה ידבר.
זהו, ארבע.
אני חושב שהשאלה בשבילי אם ירושלים תעשה את זה, אני לא בטוח. יש קבוצות שמאיימות עליה לעשות בעיני מלאט, ראשון יכולה להפתיע אותה.
כן.
בסוף תהיה תחרות לא רואה למעלה.
שקדי, כנס, תבלה, תודה.
תודה לכם.
ביי.
סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן וסהלן.
כן, ממשיכים משחקי הכנה ב-NBA.
סהלן.
אז אורלנדו מפסידה לסן אנטוניו 100-101. קליבלנד מפסידה לשיקגו 101-102, מילווקי על אוקלהומה 130-110, פיניקס מנצחת את הלייקרס, זאת אומרת נכון, 123-94, לא את הלייקרס, את הקליפ הזה?
את הלייקרס, לא,
מפרקת. כן, אבל מה באמת קורה עם הלייקרס? כל ההכנה הזאת די מקרטעת, זה כבר לא צולע, אתה יודע, זה כבר...
קודם כל, הלייקרס עוד לא עלו משחק אחד, באמת, היה להם משחק אחד של לברון וווסטבוק ודייוויס, שיחקו גם לא כמות הדקות הרגילה כמובן, אלה משחקי הכנה ומכניסים אותם לעניינים לאט. יש כן כמה דברים שמבחינה הזאת, שזאת לא הקבוצה שנראה בערב הפתיחה נגד גולדן סטייט. מה שכן מדהיג זה, קודם כל, ראסל ווסטבוק הצליח הלילה ב-25-26 דקות, להחטיא 9 מ-12 זריקות שלו מהשדה ולאבד 9 כדורים, שזה באמת הישג יפה וקרוב לדאבל.
אבל אמר טלפס פה לפני שבוע ימים, לא צריך בכלל להתייחס עם משחקי הכנה האלו. זה משחקים שמשתפים בהם את כולם, ובודקים בהם כל מיני דברים שאנחנו לא ממש רואים אותם, או מבינים אותם, זה למאמן בלבד, ואין שום משמעות.
אף אחד לא לוחץ על כפתור הפאניקה, זה לא שעכשיו יפטרו מאמן בגלל שהצפילו בהכנה, ושוב, זה לא הרכב שאפילו קרוב. יש כן נקודות אור ונקודות פחות אור בלייקרס, אז הנקודות פחות אור כרגע זה ההגנה שבאמת לא טובה. ידענו שהם יהיו ככה פחות טובים מאשר בעונה שעברה, שנה שעברה, עם כל הפציעות, עם כל הבלגן עדיין יהיו ההגנה מספר אחת בליגה, עמדו הרבה שחקני הגנה טובים, קנטביוס קולוולפו ופוזמה וקרוסו, הביאו גם שחקנים אחרים שעודים לשמור, אבל טרבור אריזה למשל, שהיה אמור להיות אולי הסטופר ההגנתי הכי טוב שלהם מול שחקני כנף, נפצע לחודשיים בקרסול. בשבוע הראשון של מחנה האימון, אז הוא יחסר להם. אז שוב, זה לא, הם לא הולכים לסיים את העונה.
תגיד, משחקי ההכנה גורמים למועדונים, לקבוצות, לחתוך שחקנים?
כן.
לא, יש ככה. למשחקי ההכנה נכנסים שחקנים עם חוזה מובטח, ושחקנים חוזה לא מובטח, ושחקנים חוזה למחנה האימון. חוזה, לפעמים נניח, יש לך מקום אחד פנוי לסגל, וארבעה שחקנים נאבקים על מקום במחנה האימון. אז אחד נשאר, ושלושה אחרים נחתכים. כל אחד, כל קבוצה יודעת לפני מחנה האימון, כמה חוזים מובטחים יש לה, וכמה שחקנים היא צריכה לחתוך. וחותכים, ולפעמים זה יותר
נהיה. מה אנחנו לומדים מזה שעבדי קלה 4 נקודות ב-16 דקות? מה, במשחקי ההכנה, מה זה אומר עליו?
זה אומר שלא הייתי לומד מ4 נקודות או מ3 הריבאונדים או מהאסיסט אחד שהיה צריך להיות 4 בכיף כי חברים שלי החטיאו מצבים נוחים. ממה שאני ראיתי יש סימנים לאופטימיות מזה שוושינגטון של השנה שעברה הייתה מחזה לא אסתטי וושינגטון של השנה הנוכחית מניעה כדור הרבה יותר. אני בעיניי עבדיה סוף סוף משתמשים בו יותר, אנחנו זוכרים אותו עומד בפינה ולא נוגע בכדור דקות שלמות, זה כבר לא קורה, לא זוכר יותר מ3 התקפות ברצף שבהן לא רק שהוא לא נגע בכדור אלא עשה משהו, חתך פנימה, חתך החוצה, קיבל כדור על הקשת, חדר, הוציא כדור למישהו. זאת אומרת, זה בדיוק מה שדיברנו עליו מהרגע שבחרו בו דראפט. היכולת שלו ליצור לאחרים, למשוך הגנות, לחווץ, למסור פנימה, למסור החוצה, ואת זה גם ב-16 דקות שהוא שיחק אתמול כבר ראינו שמשתמשים בו, וזה כבר כן. חדשות טובות. האם זה אומר שיהיו לו מספרים מטורפים השנה? כנראה שלא, אבל האם סוף סוף הוא משחק כמו שהוא צריך לשחק ב-NBA? כן, חד משמעית.
סורוקה, המון המון כן. תודה, נשתמע. תוצאות מחצית בליגה הלאומית, בני ריינה מול אדומים אשדוד, תיקו 0, בני יהודה פועל כפר סבא, גם כן תיקו 0, היינו פה, סולאט, סולאט.